סטריפטיז, תא וידוי פסיכנלי, הבית לסיפורים שקרו בפנים.
הקליט את השקט, דגמתי את השקט. הבאתי לך לראות את הווילד דאגה, מצאתי בגינה שלי. תכף זה גם איחורים, אתה יכול לשים אותם ככה וזה יגדל. הוא כן צריך כאילו יחסית מהר כזה שישתלו אותם.
מה הקטע שלו, מה עושים?
אז אחרי כמה ניסיונות שישנתי את הפרחים שלו, לקח לי איזה 5-6 פעמים להבין שאני הולך להרגיש עכשיו איזושהי תחושה שאני לא מכיר בכלל. זה כאילו, זה לא בלקסיקון שלי.
יפה.
ככה היה לי גם עם הגנג'ה, איזה 7 פעמים השנתי ולא הרגשתי. זה לא עשה לי כלום.
יפה.
ואז באיזשהו ערב שאני בא לחזור מתל אביב, אני מאשן, פשוט שם פרח אחד. עד אז הייתי שם אותם חתוכים, שם כל מיני פרחים, שם אחד, כי זה בצורה של ג'וינט. ממש, הפרח עצמו הוא בקונוס כזה, והוא סעיר, אז זה כזה מרגיש כאילו נעים לאשן אותו, קצת כמו טאבק כזה, הוא כאילו, ופשוט שמתי שלם אחד, ולקחתי עמוק, בלי להוציא, ואמרתי לעצמי, אני עכשיו רוצה להרגיש משהו חדש. ואז פתאום היה לי מין תדר עדין, 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 ממש קטן, 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 אבל שאם מתמקדים בו, הוא נהיה עצום של סוג של עונג כזה. ממש אופוריה, כאילו איזה מסאז'י נעימי, 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 כזה קטן, אבל קטן ממש, שאם מתמקדים בו זה ווף. ואז בדיוק עצר לי האוטובוס שהייתי צריך, והוא שאל אותי, אתה עולה? אמרתי לו, לא. כי פשוט לא רציתי לזוז, רציתי להישאר באותו מקום. כמו שזה היה עדין, פחדתי שאם אני אזוז, זה ייעלם.
הטכנולוגיה של לחלוק חוויה עם ישות אחרת זה דבר מטורף.
נכון.
וזה... אני מרגיש שאני כמו בהתקרבות לזה עם כל מיני אורגניזמים שסביבי. כזה, הפסיכדלים למיניהם זה כאילו, זה כמו יותר זמין. לא, גם האמת היא שגם כל מה שקשור לאוכל, זה גם, כזה אני מרגיש שנגיד, יכול לשתות קנה סוכר, זה ממש לחוות צמח בכל מיני מובנים, זה לחוות איזה איכות ממש מטורפת בו כזה. אבל גם לראות אותו גדל לידך יומיומית, לראות את התנועה שלו,
כן.
את המנוחה שלו, את הסבל שלו, ואת הסגסוג שלו, את הפריחה שלו, את כל הגלגולים האלה, את הנביטה שלו, לחוות את זה עם צמח, זה ממש כזה, אני ממש מרגיש שזה מתחבר למה שכזה, אמרת על כמו, אתה צריך כמו להתקייל אליו, לתדר שהוא הולך, עובר בו,
כן.
איפה הוא, מה המקום שהוא רוצה לתפוס כזה,
עם צמחים שאתה יכול לשן, זה יותר קל. עם צמחים שאתה יכול להכין מהם תה, זה יותר קל. ויש צמחים שהם לא עובדים ככה,
נכון.
אבל אתה רק... גם יכול ליצור איתם תקשורת מאוד עמוקה.
תראה, זה גם, האמת היא, יש צמח אחת שאני מאוד, שהיא כזה, אני ביחסים איתה כבר כמה שנים, במין אובססיה כזאת, קוראים לה אמריטה.
אמריטה?
היא צמח הודי. מטורף, היא בכל הבית, אתה ראית אותה בבית, זוכר על הבמה?
כן.
את החישוק הזה, השנדליר?
כן, כן, כן.
שכולו מלא שורשים, אתה תולה את זה באוויר,
ונבטיח
את זה. ומתחילה להוריד שורשים.
זה וואו.
מפל של שורשים, ארוך, כמה מטרים טובים, עד שהיא תפגוש אדמה, עם מים. אז היא מתחילה לצמוח, ובחוץ, יש לה קצב צמיחה בחיים שלי, לא ראיתי כזה דבר, היא יכולה פתאום תוך יום, היא עושה עשרות סנטימטרים, עם גבעול עבה, תוך כמה ימים, כאילו, גבעול של אובי, כזה יותר מחצי סנטימטר, סנטימטר, מטורף.
כן, זה...
והיא מתנהגת כמו הסיפור על האלה שהיא, אמרית על הארכיטיפ הזה בהינדו.
שמה ממש... הסיפור שלה?
היא נקטר החיים, יש איזה אל אחד, אני לא זוכר אם זה, אולי וישנו, אני לא זוכר מי, שבא ומנסה לגנוב אותה מהשמיים. את חיי הנצח, את נקטר החיים.
יו.
והיא יכולה להיות בתוך סק בחושך שנתיים.
אשכרה.
ורק אז אתה יכול להוציא אותה לשמש, והיא תעשה את הקטע הזה. היא ממש כמו, היא מתנהגת כמו נקטר החיים. כזה.
כאילו קשה להבין מאיפה היא בכלל צורכת את האנרגיה שלה.
בדיוק. ויש בתוכה 36 או 37 מינים של פטריות שחיים איתה בסימביוזה בתוכה.
אה, וואו, היא חברה של הפטריות.
מה שרואים את המושבות בתוכה.
אשכרה.
היא מתנהגת, לא, היא מתנהגת חצי צמח, חצי פטריה כזה, היא מין...
יש, יש את ה... כמו שיש צמחים שיודעים לתקשר איתנו דרך חישון, כמו גנג'ה, כמו אוזן ארי אפריקני, כמו כל מיני מרווה גם. יש צמחים שפשוט... וואלה, לא זוכר, רציתי להגיד.
שהם מתקשרים איתנו דרך אסתטיקה.
הם מתקשרים דרך... נכון, יש צמחים שהם מתקשרים דרך אסתטיקה, יש כאלה שהם דרך ריח, יש כאלה ש... שהם בכלל, הם לא חברתיים. הם כאילו, הם אוהבים לגדול בתוך איזה שדה נטוש, נגיד, כי כיון ניסיתי לגדל פעם אחת בבית, כן. בתור צמח בית, כן. כזה בעציץ, והוא לא גדל.
אני ניסיתי וגנבו לי.
הוא לא אוהב שמסתכלים עליו.
אולי לא גנבו לי.
ובגינה היו לי, כאילו, אפרופו צמחים שמלא סנטימטרים, כאילו, גודלים, אז קיקיון הוא מטורף בקטע הזה.
נכון.
היה לי כאילו בגינה בחוץ, זה קיקיון אחד ענק שאז זורק את הקופות שלו, את הזרעים עם הקוצים, ובפנים הם מנומרים כאלה, זה כזה וואו.
אני בשנתיים האחרונות, ביחסים עם דטורה.
דטורה? אני לא נכנס לזה, מפחידה אותי.
ממש לא בלהכניס אותה לגוף.
לא, זה ברור, אבל גם לא בתור...
היא הפכה, זה קרה באחד, באיזשהו, בתקופה שחיינו בבית של מישהו, חור מוכשר, גאון, קשוח אחד, אמן, על חלל כזה, גרנו לו איזה חודשיים בבית, בסאבלט כזה, והייתה לדטורה בגינה, והייתי בזהירות, והיא גם... לא, כן.
אני פעם אחת ישנתי ג'וינט בצעירותי ליד דטורה, ורק נעקצתי מהתפוח, וזה השפיע עליי כל כך חזק, שמאז אני נזהר ממנה.
וואו.
אני כאילו רואה אותה ברחוב, ואני כזה כמו שעוברים ליד כלב נושך. כזה. פשוט.
אז כן, היא משהו מדהים גם.
לא, אבל היא מדהימה, אני מאוד מעריך אותה.
בדיוק שלא.
ממש.
כן. היא יודעת, היא יודעת הכל. חמה מאוד.
וסלוויה, סלוויה דיוונור, סלוויה, היא קצת דומה לה, אני חושב, כאילו...
זה לא אמור להיות ממש ארדקור?
אני חושב שזה ארדקור, לפחות כמו DMT מבחינת עוצמת החוויה.
עשית?
יצא לי כמה פעמים לעשות, הייתי גם צורך את זה, היה לי פעם סקית יחסית גדולה של סלוויה שהיא לא מוכפלת, כי בדרך כלל אתה מקבל כפול 5, כפול 15, כפול 20, אז היה לי כזה, סלוויה רגילה, איכותית, אורגנית okay. כזאת, והייתי מעשן ממנה מדי פעם, הייתי אז סטודנט לקולנוע, גרתי באיזה קרוון עם שותף, והייתי מעשן ממנה, כזה סתם במיטה, לשמוע מוזיקה, והיא תמיד הייתה עושה לי פדיחות, כאילו, היא הייתה הופכת אותי למופלאפ במציאות, כי פתאום הייתי רואה פשוט שתי דמויות, הייתי רואה כזה את אמא שלי, או אשתו של אבא שלי, ואז הם ערבות ביניהם, ואני מדבר איתם, והם לא שם, הם בכלל בתוך הקרית, כאילו, והסלוויה היא גם, היא לא כיפית, אתה מרגיש שהיא עושה לך כמו אופרת סבון כזאת של החיים.
הבחור שלמדתי אצלו את ספר יצירה, קודם כל הוא טיפוס מטורף, מטורף, גאון, אל, חצי אל, הייתי, אני לפעמים קורא לו, לאחרונה הוא נהיה לי דמות של, הוא היפר ריאליסטי, הוא כזה, היה עכשיו כמה שנים באיסלנד, וביצע שם איזה תהליך מודע של להגיע ולעשות שם עדכון תוכנה לציוויליזציה, בניסוי כלים על ציוויליזציה קטנה שהיא מובחנת מהאנושות כזה, כי איסלנד זה ממש משהו אחר.
כן.
וזה קטן יחסית. הוא כזה ממש היה, הוא העביר שם כזה טקסי DMT ותהליכי חניכת אנטרים וכל מיני כאלה לכל מיני שרים בממשלה. כזה הוא נכנס שם כזה למיליה מעניין. טיפוס מאוד מעניין. והוא את ה... לא יודע, 13 שנים האחרונות, הוא בילה במצטבר לבד איזה 5 שנים בטבע. פשוט מלא מלא זמן לבד בטבע. כל המחברות שלו במספרים. כזה. והוא... אמרתי 5 שנים? יכול להיות זה. חצי שנה. לא, אני חושב שזה כן 5 שנים. זה היה משהו ממש מוגזם. הוא עושה את זה. הוא הולך והוא לבד, הוא כזה מגיע בלי כזה פחממות או משהו. כזה רק עם מלא סוגי זרעים. בתזונות כאלה, נורא מסודרות, היה לו תקופה בחיים שהוא חי הכל בלוז על פי שניות. וואו. עד שניות. יודע בדיוק מה הוא עושה. קם, טה, 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 טה. ואז כמה שנים שהוא מסתובב במסע נבואי, לא יודע כלום לאן, הוא גילה לבד, בתוך ההליכה, פשוט בהליכה, בארץ. תקופות מאוד מאוד ארוכות, כזה בלי דברים. כזה הולך, 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 מסתכל למטה, אוכל את מה שהוא רואה. פטריה. ענקית, באמצע המדבר, פתאום מוצא פטריה ענקית, אוכל אותה, מגלה, הולך חוקר, פטריית פסילוסיבין. ככה, מצא 7 פטריות פסילוסיבין בישראל.
מה?
זנים שונים, כזה שהוא אחר כך חקר וכזה העניינים האלה. בן אדם, ענק, ענק, ענק.
יו, זה עושה.
וספציפית, סיפרתי את זה כי הוא למד ממש לעומק את העולם של הדודאים.
של הדודאים, הם גם קשורים.
הוא ממש, מה שאתה סיפרת זה ממש מה שהוא סיפר. חוויות שהוא מין, הוא כאילו רואה משהו, ופתאום הוא בסיטואציה ממש אחרת.
כן.
הוא לא יודע מה קרה בין לבין, והוא פשוט עושה משהו, לא יודע. כל מיני דברים.
הדודאים זה קטע, אני גם מאוד מפחד מהם, אני לא חושב שאני נוסף. זה צמח שכן בא לי לגדל.
כן, הוא גדל הרבה בארץ.
גם זה עם השורש שנראה כמו תינוק.
זה מה שהוא למד, הוא למד את זה מכל מיני מקומות, והוא חקר על זה הרבה גם במיתולוגיה, על זה שדוד המלך היה לפני קרבות, משתמש בזה.
נכון, נכון.
כי זה היה מאפשר.
שנותן ביטחון.
והוא חווה את זה כהתנסות, לא רק ביטחון, הוא גם, אתה יכול לראות ברזולוציות, של כמו אתה מסתכל על עץ, ואתה רואה כל תנועה של כל הלא בנפרד, אז אותו דבר בקרבות, אתה יכול לראות כמו 10 לוחמים מולך, וכזה.
כמו בג'אגלי.
כן, כן, ממש, רזולוציות מאוד עמוקות כאלה של זה, והוא, אחד האנשים שהוא למד מהם את זה, זה איזה בדואי זקן, שהוא היה מומחה לנושא הזה בכפר, הוא היה משתמש בזה כמין לפריון ואפרודיזיה כזה, סופר שהוא עושה את זה לכל מיני זקנים בני 70, שפתאום היו כזה עושים אהבה כמו בני 20, כזה, ואחד הדברים שאשתו, שסיפרו לו עליו, זה שהוא עשה את זה, כי הוא היה עושה את זה, ואז היה לו מסעדה מתחת לבית, כזה מבוגרים למעלה, ויש מסעדה מתחת לבית, שיכולה לארח איזה 60 איש, מסעדה לא קטנה, ואיזה ערב אחד כזה הוא עשה את זה, ואז הוא בן אדם זקן, והוא הגיש לאיזה 60 איש ארוחות אמיתיות, כבדות משמעותיות כזה, נענה בכל המסעדה, לילה שלם, שעות על הרגליים כזה, ואז אשתו אחר כך כאילו מספרת לו שלא היה שם אף אחד.
לא.
והוא אוכל אמיתי וכזה,
יו.
60 איש, הוא עשה שם וירח אותם וכזה וכזה, אלה שלום, הוא אומר, אתה פוגש אלים, אתה פוגש ישויות, אתה כזה בחוויה מולם.
וואו, זה צמח גם מאוד מאוד חזק.
הדרך להוציא אותו מהאדמה, הוא ממש, זה לוקח איזה שבוע, זה בשיא הקיץ, הכל מאוד מאוד קשה, כזה, והוא בא עם ג'ריקנים, כזה באמצע הטבע, כזה וחופר סוג של קבר ענק, 2 מטר עומק, 2 מטר רוחב כזה, ליד 2 שגדלים שזורים אחד בשני, כזה זכר ונקבה, ומוציא אותם שלמים מהקיר, עם בית שרשים שלהם, ואז הוא כזה מייבש אותם, תוכן אותם לאבקה, וכזה.
אשכרה, חשבתי שעושים את הפירות שלהם.
הפירות מכינים, אפשר לאכול את הפירות, בלי השפעות.
לא, אבל יש איזה...
עושים איזה יין ליקר.
מהזרעים שלהם או משהו?
הפירות עושים ליקר. לא, את החומר הם עושים מה...
מהשורשים?
זה מה שאני יודע.
וואו.
אני יודע שכאילו, גם...
שהשורשים... נראים כמו תינוקות, כאילו אתה עושה כזה מיץ תינוקות.
כל מה שאני אמרתי עכשיו, זה מסיפור, שמישהו סיפר, באותה מידה, יכול להיות לא נכון גם, אבל אחד הדברים שקלטתי עם האיש הזה, שהסיפורים שלו הם מופרכים ברמות בלתי נתפסות, אין לך דוגמה עוד רגע, אבל אז הם אמיתיים.
יש אנשים כאלה, זה נכון.
הוא נגיד סיפר שהוא למד שנה, אצל בחור שמלמד את שיטת הביר, ששיטת הביר היא אומנות לחימה,
של
תקופת בני יעקב,
של אוי בחומוס.
כן, בדיוק, של נייג'ל האדמור, פינה אתה מכיר, מאוד איזוטרי מצידנו, שאנחנו נפגשים באותה הפינה פה, מדברים על יושע סופר, והוא מספר לי את הדבר הזה, שזה הכל עם האלף בית, וספר יצירה וכזה, ואני אומר, אין מצב שהוא לא מחרטט אותי עכשיו, אין מצב, ותחשוב, אתה יושב עם הבן אדם הזה, והוא מספר לך 30 סיפורים כאלה ברצף, במשך 6 שעות, של ספר יצירה, הוא מספר לך עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, אתה כזה מין, די, די, cannot be, אז אתה הולך וקורא, ושיטת הביר, אתה רגע בן אדם עם וידאו עם מאות אלפי צפיות, כאילו שהבן אדם היה חתיכת דמות.
כן.
והוא למד אצל שנה באמת, והוא גם זכה, ועברתי כל מיני, זה היה כמה שנים אחרי, ועברתי כזה, הייתי באיזה יום נורא, היה לי סיטואציה ממש קשה עם הבן שלי, והרגשתי מאוד מאוד אשם. כזה שאני אבא לא טוב וכזה, והלכתי כזה לעשות עם זה עבודה, אמרתי אני אצא לטקס, ואיפשהו יצאתי מזה, הייתי אצל מדריך הורים שלנו, כזה באיזה תהליך איתו, ואז אני יוצא ואומר, בונה אני אמור לעבור חניכה פה, אני הולך, אני צריך תכנת מחדש את האינסטינקטים שלי, כזה אני מגיב בצורה לא נעימה לבן שלי סתם, אני פוגע בו, כזה, וזה לא, וזה, זה כי אני לא שולט באינסטינקטים שלי, כזה. ואז אמרתי, טוב, אני מרגיש שאני צריך ללכת רגע לרחרח על שיטת הביר. כזה, אני מרגיש שזה הרגיש לי קשור פתאום.
אשכה.
ונכנסתי לאתר של שיטת הביר, מצאתי אותו פתאום, והייתי כזה, די, נו, זה אמיתי, יש אתר. ואז נכנס, וכתוב בענק בנר כזה, המועדון סגור, השיטה סגורה למצטרפים. משהו אשכה. כזה, כאילו אי אפשר. כמו פייט קלאב,
go away.
אבל מה, אני רואה מתחת לבאנר את הטלפון, כאילו זה אומר, טוב, נתקשר. והוא ענה לי איזה בחור. והוא עם כל סופר גרמפי כזה, הוא במצב מאוד קשה בחיים. הוא כועס, הוא כזה. אבל זה עוד לא הגענו לשם, אני כזה מתקשר, ואנחנו מתחיל לספר לו את הסיפור שלי, ושואל עליו, והוא מתחיל לדבר איתי, ואז אני כזה, אוי שיט, לא זוכר מה היה התקשרה אליי, או משהו קרה, והייתי צריך לרוץ. ואז הוא חזר אליי אחרי כמה שעות, כי הוא היה מודאג לגביי, הוא היה כזה, אתה בסדר וכזה, אבל בהתחלה הוא אומר, לא, לא, אנחנו סגורים, לא, לא, כאילו לא מוכן כזה, ובאמת עשו לו, התחזרו אליו, עשו עליו מערכון נוראי בארץ נהדרת,
אשכרה,
לפני איזה 2015 או משהו, וזה גמר אותו, שבר אותו ברמה של הוא סגר הכל, תלמידים הלכו, נגמר הכל,
הוא כאילו אבי ההיפופ כזה, הוא אחד הראשונים שבכלל הביאו את כל השיט.
כן, טיפוס, טיפוס, טיפוס. ואז היו לי כמה שיחות איתו של שעות בטלפון, והוא ניסה כזה, בגדול הסבירי שאני צריך לחזור בתשובה.
אוקיי.
כזה, לעשות מצוות וכזה, והוא פשוט סיפר, יש לו מלא ידע מטורף.
כן.
זה היה גם מאוד מתכתב, אני כזה הולך בשדה, ורואה צו פתאום. אני איתו בטלפון, צו גדול, לא ראיתי כזה בארץ, אף פעם כזה גדול, אני ראיתי צבים, בגודל של ראש של בן אדם, כזה גב גדול, אפילו יותר, ואז אני הולך עוד כמה מטרים, אני כזה יושב ונוגע בצו, אני מרגיש שאני כזה מין, נוגע לו באחד הלוחות, ואז אני הולך עוד כמה מטרים, ואז פתאום הוא מיוזמתו מספר לי, שלגולגולת של הבן אדם יש 22 לוחיות עצם, לפי 22 אותיות, ושלכל לחיצה עליהם משפיע על משהו, וכאילו זה רגשתי שהוא כמו יודע שאני מסתכל על צו, כי בדיוק הסתכלתי על הלוחיות ואיך הם...
כן, הוא מאסטר כזה.
מאסטר כזה, מאסטר כועס כזה, והוא...
סנס היהודי גרמפי.
וואו, תשמע, הלכנו רחוק.
ממש.
תשמע... עברנו סיפורים.
הסלוויה, בכלל התחלת לספר עליו מהכיוון של הסלוויה,
אבל אני רגע ראיתי, אני רוצה לסיים רגע לסגור את השתי נרטיבים של המסע הזה. אז אחד מהם אמרתי, אני הולך ליישב את האינסוף. כזה אנחנו הולכים כזה, ואני הולך להקים עמותה, שהולכת לייער, ולנטוע, ולזרוע, ולהנביט. כזה חלק מאיזה פעולה גדולה בעולם, שחלק מהסיפור שלה זה ממש, כאילו כמו הובטחה נשמת הנצח, השושלת, הוצפנה באבני החושן כזה. זו חוויה מאוד חזקה, זה כן. כזה מקבל אותך לפנתאונים מאוד גבוהים לעבור בפרדס.
כן.
אתה כזה יכול, יש לך סיכוי כזה להצרב בספרים כזה. והחלק השני היה מטאורייטה, שזה חתיכת דבר מה שראיתי שם. אני ראיתי איך מגדל בבל, לא הפסיקו לבנות אותו. בעולם אחר, הוא הפך לטבעת.
וואו.
ועוד טבעת, למין סליל ארוך כזה, שזה מין סדרה של טבעות, מטה אורייטה, אוקיי, זה מין מטה כזה, של...
מטה, כלומר מקל?
כמו, זה כתוב או עם א' נראה לי, או עם ה', אבל זה מין מטה אורייטה, או מטה אורייטה.
אוקיי.
זה כמו מין חללית כזאת, זה סוג של, זה כמו הגרסה הבאה של כדור הארץ. כזה, זה העדכון מערכת שלנו, כתודעה קולקטיבית.
אוקיי.
וזה גם מדיורייט, כי אנחנו טסים בחלל, חיים פה כזה. שאלה היא מה עושים עם הדבר הזה. שאני מרגיש שכמו ספינות קרב או חלליות, כאילו יש להם כמו איזה, הם באיזה משימה.
כן.
וזה קצת שאלה אם אתה תופס את עצמך כסתם שט באינסוף, או שאתה בדרך לאנשהו. זה ההבדל בין כזה כוכב לכת למדיורייט, שבדרך לאנשהו. כזה הוא כן. מתנגש במשהו. כזה שהוא בא לעשות. הוא הולך להביא משהו לאנשהו. שככה גם הגיעו החיים לכדור הארץ.
אני גם מאמין בזה.
ככה מגיעים כל הזמן החיים לכדור הארץ, זה לא הגיעו. כל הזמן נוחתים פה אין סוף אבק כוכבים. כן. זה מלא אינפורמציה מכל היקום.
זה גם פשוט, זה נראה כמו ביצית וזרע, זה הכי הגיוני כאילו.
עוד יותר, זה נראה כמו גוף שלנו, וכל מה שנוגע בו ונכנס אליו מכל הכיוונים כל הזמן. זה פשוט מידע, אנחנו, תחשוב, זה אורגניזם גדול, שמלטף את העולם, והעולם מלטף אותו, וזורק עליו דברים, והוא יורק עליו, והוא... זה פשוט מיקרוביום אינסופי, ואנחנו כל הזמן גם פולטים דברים מפה.
כן.
כאילו, אבק יוצא מאיתנו גם. זה, אם רגע זום אאוט וזה ביולוגיה, אז זה מין, ברור, כאילו, נכון? כמו בתוך הגוף שלנו, כל הזמן התאים מחליפים ביניהם, סטאף יוצא, סטאף נכנס.
כן.
את הגדולים רואים, כמו אילון מאסק והפינים שלו. שתשים מכאן, אבל גם כל פעם שאני ואתה כזה, תשים לאנשהו.
זה כאילו גם הפכת כזה להיות שינדלר של הצמחים, כאילו, אתה כזה, הם כאילו עכשיו באיזושהי מצוקה, אנחנו כאילו, במקום להרוג לוויתנים, החלטנו להשתמש בכל הנפט, שזה כאילו הוורידים של החיים, וכאילו הצמחים עכשיו בסוג של מצוקה כזאת, ואתה כאילו מציל את מה שאפשר כזה.
הם לא מפחדים, גם עם האדמה, זה לא מה שעושה, היא מפחדת.
כן.
היא, אנחנו רק עוד תגובה חלבונית בתוך המושבה הזאת. כאילו זה שלי אכפת מהדבר הזה, זה כי יש, וגם יש כאלה שחלק מהתפקיד שלהם זה לשרוף שומן פה.
כן.
כאילו זה סתם שומן, זה, הנפט זה שומן, זה, זה, זה אנרגיה אגורה, ATP, כזה ETP, ETP קוראים לזה
בביולוגיה. זה דינוזאורים.
זה, זה, אבל זה באמת, זה כמו, זה כמו שאני ואתה עכשיו נצא לריצה, אנחנו נצטרך לעשות איזה פעולה, נכון? אנחנו נשרוף את המאגרי אנרגיה שלנו ונמיר אותם לאנרגיה.
כן.
זה מה שהיא עושה עם האדמה, כשהיא שלחה אותנו להוציא נפט ולשרוף אותו, כדי לייצר ציוויליזציה שמגיעה לגודל מסוים, שיודעת לייצר תשתיות של שיתוף פעולה ברמה מסוימת, מקימים כמו את האתר בנייה הגדול, התחנת חלל הענקית הזאת, שחלק מהתפקיד שלה זה להטיס אותנו מפה, חלק מהתפקיד שלה זה להביא אותנו לרמה שאנחנו מצליחים לנהל את כדור הארץ, כאקוסיסטם כן. פורה ומסגשג בסופו של דבר כזה.
זה קצת מרגיש לי כאילו עכשיו אנחנו בתקופה של זמן שכאילו לקחנו את האנרגיה הזאת ועכשיו יש לנו איזושהי בחירה או כאילו להמשיך להתלהב מהאנרגיה עצמה ולראות איזה עוד דברים אנחנו יכולים ליצור איתה מהאנרגיה הזאת או להתחיל לייצר דברים חדשים. כלומר מרגיש לי שהאנושות קצת נתקעה במשחק הזה של זה שלי, שטחים, אני יותר חזק, אני יותר זה, אני יותר זה, וכאילו, וזה גם קשור לאנרגיה הזאת איכשהו של הנפט והכוח האינסופי הזה שיש עכשיו בתקופת זמן הזאת של הטכנולוגיה, וגם כשדיברת חשבתי על כזה, שאם האדמה אוהבת את כל הדברים שהיא יצרה, וכאילו, נגיד, זה פתאום כזה, נגיד יהיה לך 8 ילדים, ויהיה ילד אחד שמרביץ לכולם ומבאס אותם, אז כזה היא כאילו, היא יכול להיות שהיא דואגת לנו כזה, דואגת לה...
אני חושב שהיא נושמת ונושפת. כשהיא נושפת, אז כזה העולם מתמלא ביער, או ההפך, המשרף. ואז היא נושמת, והעולם מתעורר לחיים, והיערות מכסים את הכל, וכזה. ואז היא נושפת, והכל נכחד, ונהיה קרחון או משהו, ואז כזה, זה מתרדמת, ואז היא מתעוררת לחיים. זה כזה פשוט. כן. ויש בתוך זה אינסוף סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כי יש לנו מלא זמן ליצור. מלא זמן ליצור, אנחנו רואים ספר לעצמנו שהרסנו, שחירבנו, שהקמנו, שאנחנו קדושים, שאנחנו חוטאים, שצריך להרוג אותו וצריך להרוג אותי וכזה, ואז והכל זה חלק מה... כי אנחנו יצורים ששורפים כזה בתקופה הזאת של הציביליזציה, אבל לפני זה היינו גם יצורים שנוטעים.
אתה אומר, זה, אם מסתכלת, כאילו יש לך עכשיו 8 ילדים, אבל הם ילדים, וגם הילד האלים הוא כאילו רק מלטף אותם, בכלל לא מרגישים אותו.
זה רזולוציות כל כך קטנות, של כאילו, הציביליזציה הזאת יכולה להתעדות, כזה ברגע, אבל זה מין, אבל זה בתוך, אבל מה שחזק בזה, שזה להכל יש משמעות, זה ממש חזק, הקטע הזה.
כן, שבו זמנית יש משמעות ואין משמעות.
הם באמת לוקחים את זה ברצינות.
כן.
כאילו, אם הם לא היו לוקחים את זה ברצינות, זה לא היה חי.
כן.
כאילו, זה כדי שזה יחיה, אנשים צריכים לפחד. אנחנו מפחדים ממש, אני מפחד ממש, אמיתי.
חשוב.
אפילו שאני כאילו, יש בי גם צד שהוא מין נשמת נצח כזאת, וכזה כמו חלקים לא אורגניים או משהו, אבל אני מפחד באמת. אני ממש, אני אוהב משהו.
כן, זה הקונטרסט.
שזה ממש מגניב, לאהוב משהו באמת, זה מפחיד, זה הכי מפחיד להם.
כן, אז גם הסיפורים אמיתיים, וגם הם לא אמיתיים באותו זמן.
אני לא יודעת משהו.
אז אמרתי לי, זה בכלל על סלוויה. אז יש לה, כאילו, אז אכלתי אותה, זה היה לי נחמד, לא אכלתי אותה, ישנתי, אבל אנשים שאוכלים את הסלוויה, שמעתי מהם חוויות ממש טובות.
וואלה.
כן, ממש.
זה קטע, ידע.
שאסור להשאיר אותה.
נגיד אנשים שרק מגדלים את הדטורה, ממש נחמד.
לא, אם היא בוחרת בכלל לגדל אותה, אז כן,
ממש הרגשתי את זה, ממש בחרה ללכת איתי, ומאז יש הרבה, ויש גם, יש לה חוקים כזה, יש דברים שעושים איתה.
אתה לא באמת יכול להתנגד לדטורה.
אה?
אתה לא באמת יכול להתנגד לדטורה.
כן.
אני חושב, יש לי איזה תיאוריה מופרכת לחלוטין על סלוויה,
אולי נאכל עוד משהו רגע?
אפשר?
נאכל עוד משהו ואז גם נקציב זמן לסיטואציה.
יאללה, אפשר גם קפה, תה, אתה יודע.
גם איזה משקה, זה רעיון לא רע. רעיון לא רע. כן, איזה משקה. ועוד משהו כזה.
אפשר קפה לבן? קפה לבן.
מה זה?
מחווייג'.
זה טעים?
טעים מאוד.
יאללה. זה כזה שותים את זה עם חלב כלשהו?
לא, אבל אפשר להוסיף שמנת. יכול, כן, כן, קפה לבן עם שמנת יכול לזור.
וואו.
כן, כן, זה טוב.
שמה מגניב.
יאללה.
יאללה. ומים גם.
ו...
מים ועוד עוגה אולי. אפשר עוד עוגה. איזה מגניב הסלינקי הגדול הזה? שמה, אנחנו שובבים גדולים. זה לא מה שבאנו לעשות. זה ממשיך להקליט, נכון? אני כאילו ממשיך לדבר עם עצמי. זה בדיוק מה שאני עושה. תראו אותו. בא להגיד לי שאני יכול לעשות מונולוג. כאילו אי פעם עצרתי לשאול. זה דבר מאוד מעניין להמשיך לחיות על הקצה בכל מיני מובנים. אני חושב שזה קשור ללהישאר צעיר. הבחירה לשים את מה שקורה פה בחוץ על השולחן בפרהסיה, זה בחירה להגיד שאני לא עושה הכל רק מתוך להיזהר. אני עושה דברים מתוך תשוקה, מתוך אהבה, מתוך מחויבות למחקר, ולייעוד ולאמונה. ואיזה נאמנות לעצמי גם כזאת, ולאנשים ולישויות ולשמות והסכמות שקראתי איתם בריתות. זה לדבר משהו שהוא כל כך אינדוסינקרטי או כל כך איזוטרי, להוציא אותו לאוויר הפתוח, זה דבר מאוד מורכב, אבל זה גם דבר מרגש, כי ברגע שהוא יוצא מהפה שלי, זה הופך להיות בשדה המשותף, הופך להיות שלנו, שזה קטע חזק סך הכל. קצת פחות מופרך. קצת יותר בעולם הזה. העולם הזה משתנה כשאנחנו צועדים לתוכו. העולם שלנו משתנה כשאנחנו צועדים לתוכו. וכל עולם אחר שאנחנו צועדים לתוכו משתנה. סביב כל צעד וצעד. כל תנועה שלנו. וואו.
אבל אתה יודע, גם כל בן אדם הוא כזה בא לפודקאסט הזה ומביא תדר אחר לגמרי, כאילו משנה את כל ההרמוניה של כל ה... גם יחסית חדש, אין הרבה מאוד פרקים.
אנשים מעניינים עד עכשיו.
אנשים מאוד מעניינים.
מריח ממש טוב אתה.
כן, זה כיף, קפה לבן. זה תכף סבא שלי לימד אותי, נשוי לתימניה.
אני חזק בתימן.
אתה תימני.
חזק בנושא של תימן.
תשמע, תימנים, בלי תימנים לא היו לנו מדליות, לא היינו מגיעים לשום דבר.
מה זאת אומרת, איזה מדליות?
כמעט כל מי שהביא מדליה לישראל הוא תימני. כאילו הם הלכו, אתה יודע, הם הלכו ברגל, כאילו אנשים חזקים מאוד. כן.
הם הלכו ברגל מתימן?
זה הסיפור, או על מרבד מעופף.
זה הכי מגניב.
בכלל, כן.
יהושע סופר הוא תימני חבני. ספציפי, אני אגיד שהרבה מהתהליך של היצירה של הקלפים היה מללכת ולחקור תימנים.
גדול.
איך אומרים את האות? כי זה שונה. מבטאים את האותיות שונה.
נכון.
כי הם זוכרים יותר.
הם לחן יותר מקורי.
יותר מקפידים. נכון. זה הדברים מסוים. יש הרבה דברים שעבדו בתרגום. הרבה שכתובים של הכתובים. כי זה כל פעם שמישהו משכתב, כל פעם שמישהו מעביר א' ב', מעביר שפה, מעביר קצת תרבות. יש כל מיני דברים שמשתנים.
כן, כמו לצרוב דיסקים כזה. דברים שנעלמים.
לא יותר. כן, קצת. נכון, נכון.
כמו שהתאים משתכפלים.
כן. כן. חוויה ביולוגית. כמו גם זיווגים כזה.
מה, עם עוד דברים, כאילו. תרבויות מתמזגות עם עוד הרבה.
זה מה שבעיקר קורה, כי זה כל הזמן קורה. כל בן אדם שקורה, או כל תרבות שקורה.
כן, שאתה מוסיף.
היא חייבת כמו למזג אותו לתוך התודעה שלה, לתוך כן. העולם שלה, לתוך הכלי קליטה שלה.
כן.
שזה... מצאתי לא מזמן איזה לוח אבן באיזה מנזר קרמליטי, באיזה חדר אחורי, הילדים הלכו ורצו לתוך איזה חדר פרטי של נזירים כזה, שם. ואז אני יוצר ואני רואה פתאום לוח אבן עם חריטה פרוטו-כנענית עליו. אני אופיניקי או משהו, אני כזה, "Fuck, can I take a picture, please?" ואז הוא כזה, ואז ריי, בום, מזיז איזה משהו עתיק, איזה אבן עתיקה שנותנת בום על אבן מתחת, ואני כזה, "אוי, שיט," ואני כזה, "Oh, I'm sorry, רגע." ואז מלודי, בצד השני שלי, בום, על עוד איזה אבן כזאת, ואני מהר צריך, וזה כזה, "Get out of here," ואני צריך לרוץ איתה. אנחנו הולכים, 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 מתרחקים איזה 100 מטר, ואני כזה אומר למאיה, "מאיה, תקשיבי, אני חייב לחזור לצלם את זה. אני חייב לחזור לצלם את זה. אני לא יכול לא לצלם את הדבר הזה, זה מטורף, זה מציאה פסיכית כזה." ואז רצתי חזרה ושאלתי אותו, והוא אמר שבסדר, וצילמתי את זה. שלחתי את זה לכמה מומחים, והם עוד לא חזרו אליי.
שמה, מה רצית לברר?
מה כתוב שם? הפרוטוקנעני זה א' ב' שלפני א' ב' שלנו.
כן.
כזה, נורא מעניין, מה כתבו שם? אולי זה שטר בעלות?
כן, זה ממש מעניין. אז רגע, זה כנעני, זה לא פיניקי או...
הפיניקי והפרוטוקנעני הם חברים, הם קרובים.
מה זה הפרוטוקנעני?
זה משהו, זה נחשב לאחד האלף בטים הכי קדומים, אבל הוא ממש ציורים כאלה. אתה כזה רואה...
אז הכתב הפיניקי הוא גם דומה לאלף בט?
קצת. כן, אם תסובב אותו בכל מיני צורות.
וואלה. טוב, זה הכל כזה במידל איסט, כאילו, זה גיוני שזה...
זה בדיוק הרעיון, בגלל זה הלכתי לחקור הרבה את זה, את האלף בטים האלה, כי זה מין... הרגשתי שזה כמו המקום שבו האקוסיסטם, שזה צמח בו כזה. כמו לפגוש כזה צמחים שגדלים באותו אקוסיסטם.
כן.
או התפתחו בכל מיני שלבים, כל מיני מאובנים שכאלה.
כן, יש גם, כאילו אנחנו כמו דיסקים, גם חלק מהדברים נעלמים, אבל חלק, גם אנחנו מוסיפים דברים חדשים. או...
כן. לגמרי.
מסווגים דברים.
וגם כל מיני דברים ש... נרדמו, אבל הם עדיין בגוף שלנו, קוראים גם דלג דורות, ואז להתעורר.
וואו, נכון.
אומרים את זה קצת על העם הגרמני, שנרדם תקופה, ואז פתאום התעורר מהם הרגנרוק שלהם, הפרא המוחלט, המשמיד עולמות, כזה, והפכו לנאצים כזה. הם שוב יכולים לרדם לכמה מאות שנים, עד שהם...
יש, הזכרת לי... יש, כאילו, יש מלא בדיחות שואה.
גם עלינו, אגב, העם היהודי, הישראלים.
אנחנו גם היינו... אני חושב שכמעט כל העם יכול פתאום להתעורר ולרצוח. ברור, עכשיו אנחנו
אקטיבית. Very heavy Viking energy.
כן.
אנחנו לא עדינים.
ממש לא.
תקתקים עניינים. קטנים וכזה, כזה ספרטה כזה.
כן, אנחנו שולטים פה בסביבה ואנחנו כאילו... לכל כיוון. כן, יש אשליה כזאת.
אני ממש חושב שמאחורי כל מיני דברים ממש גדולים בעולם, תאגידים מאוד גדולים, כזה, זה אלים ואלות, זה כל מיני ישויות כאלה, חלק יותר אורגנים, חלק פחות אורגנים, אתה יודע, כל מיני סייבורגים קצת, AI'ים כבר.
כן, צריך לעשות משחק כזה, על לקחת אנשים פורסמים בעולם, כזה נפוליון, ואז אתה חושב שהוא סייבורג, חייזר, מאיזה זנו.
כן, או באמת להעלות אותו, לדבר איתו כצ'אט GPT. בוא נתכתב, hey chat GPT, could you please be the personification of Napoleon Bonaparte in the year 2023, sitting with me on this podcast? ולמעל איתו דו שיח. ותגיד, איך אתה תופס את עצמך על בסיס האוטוביוגרפיות שלו, על ה...
כן, כאילו לפי ה... אם יש אפילו איזה שערה ממנו, אפשר אולי לפי הפיצוח של ה-DNA, לדעת בדיוק את הקול שהיה לו, ואז כאילו...
וואו.
זה היה, להתחבר ChatGPT ישירות ל-DNA שלו.
זה בן אדם מטורף, מישהו שלוקח מיליוני מיליוני אנשים, ומצעיד אותם יבשת שלמה, כדי להרוג... ולבזוז וליישב, זה מה זה מטורף?
זה ממש מטורף.
איזה אנשים מטורפים, גנגס חן ואלכסנדר מוקדון, למה? מה יש לכם שזה צריך להיות ככה? כאילו אין בעיה, לא, אני מדמיין את עצמי.
אבל תמיד יש כאילו את הרעים ואת הטובים, או ככה לפחות זה נשאר בהיסטוריה, כאילו בהיסטוריה זה נורא ברור לדעת מי הרעים והטובים.
אין, זה לא, אבל זה בהיסטוריה שלך, בהיסטוריה של הצד השני זה הפוך.
יש, הזכרת לי קודם בדיחת שואה, שיש, אתה יודע, יש מיליון בדיחות שואה, יש את הבדיחת שואה שהכי מצחיקה אותי, שיש איזה שני נאצים שאחרי קרב יושבים כזה בשקיעה, שותים תה, פתאום הוא מסתכל כזה, אחד מהם מסתכל על השני, עושה לו, בוא נשים את הלב שיש לך פה שלד בצד, אז הוא כזה מסתכל, בוא נשים, יש לי פה שלד, ואז הוא כזה מסתכל על זה של ידו, מה הוא שם את הלב שיש לך שלד בזה, בוא נשים, גם לי יש שלד, ואז הוא כזה, אולי אנחנו מהרעים,
יפה.
אתה יודע, לאמריקאים לא, הם היה להם נשר. זה לא היה, לא היה כזה אופן.
אני לאחרונה תוהד זה על כל מיני דברים. טוב, אני תמיד, לא, מה זה לאחרונה?
מה, עם הטובים והרעים?
כן. כן, נגיד, זה קורה לי הרבה בתנועה סביבתית, עם רגע הקטע של נפט ותאים סולאריים, נגיד, וכזה בורסת הפחמן, והאקולוגיה העולמית, וכזה מין, כאילו גדלתי כירוק וסביבתי כזה, ואני עדיין ממש ירוק וסביבתי, פשוט מאוד ספציפי, ויש דברים בתוך זה שאני מסתכל עליהם, ואני כזה מין מזעזע. כזה זה מרגיש לי לא, זה לא החברה הטובה.
גופים שכאילו אמורים, כן, יש את הרעים והטובים המבלבלים.
כן, זה, יש המון מכבסה בדרך ל, כזה ליצור משהו במציאות. ו... תעשייה זה כזה תעשייה, זה תעשייה. זה לא, כאילו...
פס ייצור.
כן, האנרגיה של פס ייצור... לא יודע. אני אוהב חומרים אורגניים. כן. ואני גם, מה, אני לא אוהב מינרלים? אני אוהב מינרלים. אני אוהב גם פולימרים. הם מגניבים, פלסטיק זה דבר, מה זה מגניב?
ממש, כן. כל הסוגים של הגומי והסיליקון.
מטורף, כמה דברים שונים אפשר to fabricate מנוזל אחד שחור. או בכלל מכל דבר, כי בכל יש פלסטיק.
וגנטיקה כזה, אתה אוהב שלוקחים נגיד איזה צמח טבק, והוא מתחיל עכשיו לייצר מלא חומר, שיש באיזה סרטן אחד שחי לו באוקיינוס, והוא מגדל עכשיו כאילו
כן,
כמות מטורפת.
כן, כמו שלוקחים את הגן של ייצור הקורי הכביש, ומכניסים אותו לעז.
אוקיי.
ואז בחלב שלה, מעבירים את החלב שלה דרך מזרק.
אוקיי.
כזה מצמצמים אותו ומעבירים אותו דרך מזרק ויוצא קורי עכביש, סיבי משי שלפי העובי של המזרק והחימום, אתה יכול לשלוט בגמישות ובחוזק שלהם, ועושים מזה חליפות קבלר להגן מיריות.
די.
וזה קל וגמיש.
מה, קבלר עושים מחלב של עזים ש...
לא יודע, עם כל הקבלר. זה אפוד מגן אחד שעשו מזה, אני לא יודע מה...
לא, אני מכיר את זה מה... זה מה שאתה שורף, שאתה... שאתה שורף מקלות, או שאתה עושה ג'אגלין עם אש, אז אתה שורף את הקבלר.
וואלה.
כן.
אני יש לי את זה בכפפות של המסור שרשרת שלי.
כן, זה גם אפוד וכאלה עושים.
כן, כן.
חומר מטורף.
נעליים איזה מכנסיים.
מאוד אחוס.
סיבים, מאוד אחוס, ומלא סיבים כאלה. מאוד חזקים. אז אולי זה זה. בכל מקרה הזה, כן. אז גנטיקות מדבר לדבר. לא יודע מה, כאילו... לא יודע, זה מה שקורה כזה. יש בזה דבר מגניב. אני לא, כאילו לא מעניין אותי להיכנס כל כך לתחום מחקר הזה, כי אני מרגיש שזה כל כך הרבה מזה כבר נעשה, ולפעמים כל מה שצריך לעשות זה לחפש. כזה, אתה רוצה צמח שהוא גם ממש עמיד ליובש, והוא גם ממש יודע לנקות רעלים, והוא ממש עושה פירות טעימים. אני כזה, בוא נלך להסתכל מתוך ה... לא יודע, מיליון צמחים שיש בכדור הארץ ונמצא את הצמח הזה. אני לא צריך כזה עכשיו לקחת חיטה גנרית ולשנות בה איזה גן אחד ולחשוב שעשיתי את זה. זה מכלול, יש ישויות כזה.
כן, אבל נגיד לא מזמן שמעתי איזה בחור שהוא יש קלוגן, זה החומר הזה קולגן. שיש לנו מלא בגוף, שזה כמעט כל האיברים שלנו עשויים מזה, כאילו החומר עצמו.
פחמן?
קלוגן, אני חושב.
קולגן?
כן.
אוקיי, נגיד.
אז בסיפור.
אמין מאוד.
גוגלית. כן. אז הוא מספר ש...
בשביל זה צריך את איך קוראים לו? של ג'ו רוגן.
אתה, זה כן, אתה פקט צ'קר. אבל זה ככה יותר מעניין. אפשר בכלל להנפיץ. אז הוא מספר שהוא מגדל את זה על צמחים של טבק, אבל כמות מטורפת מזה, ועובד עם חברה שמדפיסים איברים, והם לוקחים את החומר שהוא מגדל על העלים של הטבק, בעזרת ההנדסה הגנטית הזאת שגורמת להם לגדל את זה,
כן.
ומדפיסים ככה איברים. הוא הולך להתחיל מלהדפיס ריאות. כאילו ריאות זה, אומרים שזה הדבר דווקא הכי קל למדפסת, כי זה הגיוני כזה שזה...
אכלתי ריאות.
אכלת ריאות של מה?
של ארנב.
של ארנב? זה חמוד מדי.
שאני שחטתי אותו.
אשכרה?
כן.
וואי, קשוח. מה, היית במונגוליה או משהו? היית...
לא, פה בישראל.
סתם. ארנבניאק, זה היה ארנבניאק. ארנבניאק.
כן.
אה,
אמא שלו.
אמא שלו מניאקית?
כן. הילדים היו חמודים, לא חמודים. האמת, הם הרסו לי את הגינה ממש, ממש גמרו את הדשא.
אה, פשוט ארנב חופשי, לא גידלת אותו?
הם לא, היה להם מכלוב, אבל הם חופרים נורא בקלות, לא ניהלתי את זה לגמרי, כמו שהייתי רוצה לנהל, אז בסוף לקחתי לזה אחריות.
אף פעם לא בא אליי ארנב לגינה, סתם ככה.
לא, אני גידלתי אותם.
גידלת אותם, כן.
כן, קיבלתי אותם. אנשים.
היה טעים?
מאוד.
אשכרה.
מאוד טעים.
ארנב אמרו לי שזה כמו אוף, רק יותר טעים.
זה תלוי גם נראה לי איך מכינים. זה שונה קצת. זה אנרגיה קצת יותר... יש משהו יותר רך באנרגיה.
אני בא לי לאכול...
שוב הזה, אבל הוא נחוש מאוד. והוא לא כזה נחמד או משהו.
כן.
אלא אם כן אתה כמו מגדל אותו ממש ביד, אבל...
כן.
לא יודע.
הוא לא סתם, אני חושב, הוא מתקשר לנו למהירות. התדר שלו מאוד מאוד מהיר, גם איכשהו נושם.
בחתנים כאלה.
כן. אבל הם גם אוהבים כזה להיות במאורה שלהם, יש להם את החיים הסודיים שלהם שם במאורה.
הם חיים ממש בחיים הסודיים שם, בטירוף הם חזקים, הם חופרים מלא. כזה, וגם... הייתה לי עכשיו שנה של חניכה לנושא הזה.
כן.
של לקחת בעל כזה, לגדל חיות ולאכול אותם. הייתה לי ממש שנה של התנסויות בזה, ממש מעניין.
מה, איזה חיות אחת?
תרנגולות? תרנגולים? יותר נכון.
של לשחוט אותם?
הכל.
איזה קשה זה.
הכל, כל הדרך, כל התהליך.
וואו, לפשיט להם את האור, זה נראה לי תמיד החלק הכי קשה.
לתרנגול אתה לא, אתה לא מציל.
מורד נוצות, כן.
כן? בארנב אתה פושט.
בארנב אתה פושט.
שזה חוויה.
זה חוויה.
ממש מצורבת.
יו.
יו, כמה זה עושה לך דברים. כן?
זה הבשר, זה הבשר היחיד שאתה אוכל, כאילו?
לא, לא. אני אוכל כל מיני בשרים.
ניסיתי למצוא זה. איזה צידוק כזה בסיפור.
ככל שאני אוכל יותר בשר כזה, אז אני אוכל פחות אחר.
אוקיי.
אז אני מתנסה בזה, אני לא...
אבל אתה, זה משהו כזה, נגיד, אוקיי, אכלת ארנב, אז אתה חושב שאתה תאכל עוד הרבה ארנבים?
זה מאוד תלוי אם אני אקבל החלטה לגדל אותם, ואני, כרגע אנחנו לא מחוברים לנושא הזה, יותר משתלם עולם התרנגולות והתרנגולים, אני מרגיש. זה מביא ביצים.
וגם אתה לא נקשר אליהם, לא? כאילו
גם לארנבים לא.
גם לארנבים לא נקשר?
לא.
אשכרה? וואי, אני הייתי נקשר לארנב.
זה נורא תלוי איך מגדלים חיה. אתה מגדל אותה בסלון שלך, זה מאוד שונה מלגדל אותה בגינה. כזה, האם היא גדלה לך על הרגליים, מטפסת עליך, כזה, שזה שיטה שאפשר לגדל חיה, או שהיא... רץ לך בגינה ואתה זורק לה את הקומפוס שלך ועושה לך קקי.
איזה מוזר זה, שזה זה השוני, כאילו פשוט.
כן.
כאילו כי אותו ארנב, אם הוא היה בסלון שלך, היה לו שם.
בדיוק.
זה גם הקטע עם צמחים, בגלל שכאילו אנחנו לא נותנים להם שמות, אז כאילו נורא קל לנו, מה זה האלון הזה, הזקן הזה, האלון הזקן, מה זה האלון הזקן, אולי, אתה יודע, כאילו זה לא... זה לא עולם אותו.
ובאותה נשימה אני אגיד שאני כן חייתי איתם.
עם הארנבים?
וגם עם התרנגולים. התרנגולים האלה גדלו אצלי ממש בידיים.
תשמע, אני יכול לראות את הערך הבריאותי, כאילו יש להם בדיוק את אותו מייקרוביום, וגם כאילו אתה עכשיו עובר משהו שכאילו בעולם המודרני מעלימים ממך.
בדיוק.
אתה אשכרה חווה אותו.
חווה את כל השלבים.
וגם אבות אבותיך חוו אותו, ויש לך את זה כאילו בגוף,
כן,
בדם.
כן, כן.
צד שני, אנחנו כאילו קצת קופים אחרים עכשיו, ואתה לא חייב, אז כאילו, אם אתה מוצא את הצידוק הזה, זה משהו שאתה מחליט. זה מה שהיה קשה לי אם הייתי מחליט לעשות
כן.
את ההחלטה הזאת, וגם...
זה, קודם כל זה קשה.
קשה.
קודם כל זה קשה, וזה כן. בחירה לעבור דרך הקושי.
נכון.
זה בחירה להתמודד עם כאב, זה בחירה לפגוש כאב, ולהתנסות בזה.
כן.
זה בחירה לחיות עוד רמה של כאב בתוך המציאות שלי.
כן, אבל זה גם להזיק.
שאלה? שאלה מאיפה מסתכלים על זה תמיד? לאכול, לחיות, זה משפיע על המציאות.
לא, זה, אתה מבין, זה באמת הקטע, כי מצד אחד יש פה, יש כאילו כמה דרכים להסתכל על זה.
כן.
כי גם ככה שאתה קונה דברים בסופר, אז אתה כאילו...
אה לא, ברור, זה ברור, אם אני בתעשייה, או אם אני עושה את זה בעצמי, זה אותו דבר, אבל תמיד יש את שאלת, כזה, מה, כזה להיות טבעוני, הייתי טבעוני,
גם אני,
אז אתה כאילו אוכל צמחים,
כן.
שאתה כאילו תופס אותם כמשהו אחר, או משהו, ואז לא יודע, אחרי שאכלתי פטריות בזמנו, אז הכל נהיה לי חי ותודעתי ונושם.
כן, אני הייתי צמחוני, נראה לי איזה טבעוני, אפשר להגיד טבעוני אפילו איזה 15 שנה,
כן.
ושנים כל הזמן היה לי סוג של קרייב לבשר,
כן.
ורק אחרי איזה טריפ של פטריות, אז הם אמרו לי, זהו, קודדנו אותך עכשיו אחרת, עכשיו אתה לא חייב בשר. למרות שחזרתי לבשר כן. שנים אחרי זה, אבל כאילו.
כן.
אבל אז באמת הרגשתי שאני מקבל את כל האנרגיה שאני צריך מצמחים.
כן, לא נראה לי שהרגשתי, לא הרגשתי מחסור.
כן, לא כולם חייבים.
אני הפסקתי עם זה כי... כי רציתי לאכול את זה.
כן.
כזה. וגם, כן, בעיקר הרגשתי דווקא כזה בחירה בדבר הזה, בחירה בלהכניס את הכאב הזה לחיים שלי.
כן.
קצת כמו, לא יודע, אנשים שהולכים מכות.
ואתה מחובר כזה לכלבים וחתולים, יש לכם?
אין לנו.
גדלת עם כאלה?
כן, אתה... גדלתי עם...
יש לך את החיבה?
אני מרגיש שאולי בבית הבא שלנו עכשיו, אנחנו עוברים לבית גדול עם שטח, אז נראה לי אני אביא חיות.
יש לך את זה? אהבת פעם כזה חיית מחמד כלב?
הייתה לי אחד שהייתי חבר שלה. לא, גדלתי כתינוק גם עם אחד, אבל היה לי אחד שהייתה ממש חברה רצה איתי בשדות כזה.
מה, כלבה?
כן, בלה.
יא.
אבל אני לא יודע, זה כאילו באיזשהו שלב לא התייחסתי מספיק. ואז כאילו זה אכזרי עוד יותר. היא נהייתה כזה, כאילו פעם הייתי רץ איתה איזו תקופה, היינו רצים בשדות, ואז הפסקתי לרוץ אני, ואז גם היא הפסיקה לרוץ, ואז היא כזה קמלה.
זה היה הקטע שלכם, הריצות, כאילו לא צריכתם להחליף את זה במשהו אחר.
כן.
לא היה לכם כזה לרבוץ על הספה ביחד.
כן, אז אני מרגיש שכזה... כרגע אני במציאות כזאת של חוויה משקית כזאת, יש לי איזה...
בעל חווה.
יש לי קטע, כן, היא באמת, זה הראש שלי עכשיו.
איזה שוטגן.
כן, כן, אנרגיה כזה...
בפרדס חנה.
איך לצוד, איך למצוא עכשיו איך לצוד.
האמת שהבית שלכם החדש הוא ממש ווילד ווילד ווסט, זה שעוד לא עברתם. זה באמת הכי שטח שיש פה באזור.
איפה?
זה הבוסטן האחרון בפרדס חנה, מה שאתם עוברים אליו.
אה, ראית אותו?
הייתי שם, כן.
נכון, עכשיו אני אזכר.
היום מצאתי בית שאני, שאליו אנחנו עוברים.
די.
כן.
מה?
ממש פה, די. קרוב. שהוא גם עם שטח ענק וכזה, כל החדרים וממש.
זה מגיע לאנשים ספציפיים, הדברים האלה.
וואי, הוא כיפי ממש.
זה מגיע לאנשים שמוכנים לזה. אני פשוט בעניין של משק, אתה מבין?
כן, כן.
הוא בא לי להחזיק אדמות, אני עושה את זה, אני מחזיק עכשיו פה, כזה מלווה עשרות דונמים בפרדס חנה.
כן.
של אדמה ויער ושיקום אדמה.
מדהים.
וזה קורה, אני ביחסים עם כזה דמוי, אנשים שעושים את זה, וזה נהיה מועדון. כזה, זה נהיה מין חבורה של אנשים שאומרים, אני מתעסק באדמה, אני משקם אדמה, אני רוצה לגדל דברים, אני רוצה לחיות, אני רוצה להחיות, אני רוצה לעזור ולעזר, אני רוצה, כזה, לעשות בדיוק. חיים. די מגניב להיות בחברת הרבה אנשים אמיצים. ואני כאילו מצד אחד מרגיש בן אדם בימים האחרונים הרגשתי כזה אני לא עושה את זה בעצמי, אבל כמו הרגשתי אשמה, התחלתי, כאילו הגיעו אליי כל מיני סרטונים ועדויות על דברים שעושים לפלסטינים, כזה בשטחים, בכל מיני מקומות.
כן.
וזה קטע שאנחנו פה בבית, כי טליה הייתה גר פה בבית.
נכון.
והיא ממש חזק בזה.
נכון, היא ממש חזק. בזכויות
הפלסטינים. כן. וגם התראיינתי בפודקאסט של ארני.
אשכרה?
פעם?
שמעתי את הפודקאסט שלו, פודקאסט מגניב.
כן, איזה, את זה?
כן.
בדיוק שם היו איזה מיזופונים שלא אהבו, גם שם לאסתי משהו.
קשה להם, מיזופונים. קשה.
כן.
זה עושה לך כאילו מסור חשמלי במח.
כן, כן, זה לא ASMR.
אני אוהב ASMR. לא, אבל מיזופונים יש להם פוטנציאל לאהוב יותר ASMR, כי הם יותר רגישים לרעשים.
כן, אבל הם צריכים כזה רק את זה.
אבל הם צריכים רק את מה שלא מתרגר אותם.
כן.
זה קשה.
או נגיד מה שמתרגר אותם, אבל רק את זה. בספייס.
אני גם חושב, אבל דיברתי על זה עם מיזופונים, או מיזופונית, והיא לא הייתה רוצה לתרגל, לשמוע את הדברים שמתרגרים. זה כזה...
כן, אז פתאום עלה לי איזה תחושה כואבת כזאת, על האלימות שקורית שם כזה.
זה קשה מאוד. אני מחקתי בפייסבוק את כל מי שחוזר על עצמו, כמו תקליט. לא משנה על מה הוא מדבר, אם הוא מדבר על זה הרבה, אני כאילו...
וואו, חזק.
והשיטה שלי, הטקטיקה שלי בפייסבוק, כבר הרבה שנים, אני כזה טר, יורד למטה בפיד, ככה מהירות C, ועושה לכולם לייק, טק, 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 אבל כן מסתכל, מסתכל, שם לב, טק, 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 מה שמעניין אותי, אני פותח טאבים או זה, אבל טק, 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 עושה לכולם לייק. אם יש מישהו, נגיד, שאני לא עושה לו לייק, אז אני עושה לו unfollow, כי יותר מדי פעמים עברתי ולא עשיתי לו לייק. אז פשוט אני נשאר עכשיו, בסופו של דבר, רק עם אנשים בישראל שמספרים מה קורה בשטחים, או מה לא מספרים לנו כאילו בחדשות, או כמה אנשים נהרגים, או כאילו כל הזמן יש קאונטר כזה. ו...
אז את זה אתה כן צורך?
את זה אני צורך, כי אני כן חשוב לי, אני עושה להם לייק, אני לא נהנה מהחומר הזה, אבל... אני כאילו כן מבין את החשיבות של זה, ואיך אנחנו מנותקים מילדים מתים, כאילו איך יכול להיות שאנחנו פשוט לא שומעים על ילדים וצעירים מתים, ואנחנו לא רואים את התמונות שלהם ואת השמות שלהם, כמו שדיברנו על עצים.
מאוד קשה עם זה, אבל יום.
קשה נורא.
קשה לי לרצות לראות ולדעת את זה.
קשה מאוד.
כי אני כמו, לא יודע, יש כל כך הרבה עוול בעולם בו זמנית, זה לא רק פה.
אבל כאילו אני חושב שהמסקנה וגם כל הסיפורים זה בסופו של דבר, אם אתה היית דואג לחלשים, אתה לא היית נהיה חלש. כאילו אותו מצב שאתה רואה אצל האנשים הכי מסכנים, יש פוטנציאל שגם לך זה יקרה. אבל זה כמו הארנבת הזאת, שאם אתה לא, אם היא לא גדלה איתך בסלון, אתה לא רואה אותה כאילו. והאנשים האלה שאנחנו מתעללים בהם, את אותה הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים כדי להתעלל בהם, מתישהו כאילו זה יחזור אלינו.
כן, אני ממש גדלתי שם.
בגלל זה נורא מצער גם לראות את זה, או להחזיק את הכוחות ולעזור להם, שזה אנשים מדהימים. האנשים האלה, אני כל יום רואה את זאת שסופר את ההרוגים ונותנת להם שמות של צעירים, ואני אומר, למה אני לא עושה לזה שר? למה? כי אני מניאק. כי אני לא רוצה על הקיר שלי. הקיר שלי הוא כאילו...
בדיוק, הוא משהו אחר.
הוא משהו אחר.
אני יותר בקטע, אני בנושא של עצים נגיד. כאילו זה הפרסונה שלי, זה הזה, זה חלק, כאילו זה אני מין... גם אני עוקב אחרי בחור שכל שבוע מעלה דוח של כמה עצים נקרתו השבוע. איזה סוגי עצים.
וואי.
כזה, הוא עושה דוח מאוד רציני ומפורט, בחור בשם שי הרשקו, הוא עושה את זה כבר שנים, שנים, ואני עוקב, אני תמיד עושה לייק וכזה, ואני מדי פעם משתף כזה דבר.
עצוב,
זה קטע, כי אני לא יודע, מה אנחנו משתפים, מה אנחנו שמים קדימה, מה זה אומר עלינו, על מה אני בוחר לדבר, ועל מה אני בוחר לא לדבר, ומה אני בוחר לצרוך, ולמלא את התודעה שלי. כזה.
לא יודע, אני...
שאלה, כמה אלימות...
אתה יודע, אנחנו גדלנו כזה, כילדי השלום, כאילו עד 94 כזה, אז הכילו אותנו בבתי ספר.
בדיוק.
לא?
גדלתי בחול בגילים האלה.
אה, וואלה? אני חייתי את החלום, אתה יודע, אני נולדתי לשלום, זה כבר מהגן שלי, כאילו, אני, אתה יודע, אמרו לי, ואז מרגיש שקצת עבדו עליי.
אני לא יודע, לאן, אני כזה באיזו תחושה של כמו, I'm gonna do my thing, כזה, אני עם האדמה, על הדרך אני אפגוש את כולם, אני אפגוש מראש הממשלה ועד האנשים שאני עובד איתם בג'יסר הזרקה, כזה כל המשרה הזה מהתאגידים הגדולים ועד משפחות וילדים שבאים לשתול איתי עצים, איתנו עצים, וכזה זאת כמו, זה המכנה המשותף שאני נפגש בו כזה. זה וגם כן, וגם לפגוש את הכאב הזה. אני מסתובב ואני רואה, אני רואה אקוסיסטם פצוע ואנשים פצועים וכאב. אז אני לא יודע אם אני צריך את הנתונים של כולם. שלפעמים אני גם את זה רואה. ואני כזה מין, זה קצת כמו ההופונופונו, שאתה כזה רגע לשבת ולהתבונן בפצע הזה. להיות פה, יש את זה בתוך הבית שלי, עם הילד שלי, אני לא חייב כזה לשמוע על כל הרוגים כל היום.
כן.
מצד אחד, מצד שני, אני כן, יש לי איזה, יש לי את האינפורמציה הזאת שמגיעה עליי, וקראתי כל כך הרבה, ותכנסתי לזה לעומק, ואני מין, יש כאבים שאני כזה כמו, מתלבטתי להכניס אותם לרקמות שלי, כזה נגיד, לא ראיתי...
תשמע, הייתי עכשיו באיזה...
סרטונים שאני מדלג עליהם בפייסבוק.
הלכתי לאיזה הצגה, פה, בידית.
כן.
והיה שם מלא מופעים קצרים, באתי לראות איזה חבר, וזה היה נאמברים שלהם, ואז היה איזה נאמבר שהם אמרו שזה מאוד טריגרי, ולא בטוח שכדאי לכולם להיכנס.
איפה זה?
בידית פה, היה להם כזה מופסיום. אז אמרתי, טוב, בטח אני אכנס, מה, כאילו, עוד יותר חרמנו אותי על זה, כאילו.
כן.
ואז הכניסו אותי למין, בדיוק סיימתי ג'וינט, הלכתי, כי זה היה הפסקה, אז ישנתי ג'וינט, ואז חזרתי לזה, לתוך המסדרון שם, וזה מישהי עשתה קטע על מקרה נוראי והיום, שהייתה עדה אליו בתור ילדה, והייתי כל כך רגיש באותו הרגע, בגלל שבדיוק ישנתי, והכל היה בתוך מסדרון כזה, מאוד צר, ואז היא סיימה את הקטע, ואף אחד לא מחא כפיים. אף אחד לא ידע איך לאכול את זה, ואני הבנתי שאני לא מאלה עכשיו שימחאו כפיים, או כאילו יתחילו את זה, או יהיו חלק מזה. ופשוט רציתי לשבת, לא לזוז, כאילו. וכולם היו איתי. אף אחד, כאילו, הייתה שם דממה. אף אחד גם לא ידע אם זה מתחיל או נגמר, אף אחד לא ידע אם לקום.
וואו.
ומצד אחד היה חוויה נוראית, מצד שני יצאתי משם, אמרתי, כאילו יצאתי עם קטע כזה של בונה, כמה אנחנו כאילו מבודדים מהעולם הנוראי והיום שקורה כל הזמן, וכאילו אנחנו בתור אנשים שוואלה, טוב לנו, כאילו להרבה מהאנושות מאוד מאוד טוב, כזה סבבה להם, מגניב, כזה מבחינת, כאילו הישרדות וחיים, ואנחנו, כאילו, בגלל שאנחנו לא רואים את הדברים העצובים האלה, לכל יש עכשיו עזרת טריגר או זה, אנחנו כאילו ממש חיים במין עולם סטרילי כזה.
אני כותב על זה עכשיו ספר, בעצם.
וואלה.
כן, השמות שלו כל הזמן מתחלפים לי. אבל הוא מין הוא קורא בעתיד, זה בדיוני כזה, ב-2084. והספר קצת מתפרס על ההיסטוריה של כזה מעכשיו ועד אז, ואיך האנושות מתפצלת לדוולרס ווקרס.
אוקיי.
כזה, אתה יודע, שוכנים מזגנים ו... ונעזרים בטכנולוגיות חיצוניות, והצד השני זה כזה, אנשים שחווים את העולם. כזה חווים את המציאות, חווים את הטמפרטורות, האקלים, את האדמה, את כזה, וגם איך התודעה שלהם מתפתחת. כזה, זה עלילה כזה. מתחבר לי לזה, על כזה מה זה לא להיות נם, מה זה לצאת החוצה. זה קצת, יש בזה משהו שהוא צד אחד savage כזה, ומצד שני גם אמפתי ואותנטי כזה. כזה כן, אני... מתעסק בזה, למרות שאני פחות, זה קטע, אני פחות בפועל ביום יום שלי. פעם הייתי כזה הולך ברחובות כזה, עם החניכים שלי כזה, מסתובב.
אתה פחות מרגיש את הרחוב.
כן. אני, האמת היא, אבל אני מרגיש את הרחוב עם הילד שלי.
כן.
עם הילדים שלי, מתמודד עם דברים, מה זה קשוחים.
אה, באמת?
כן, הבן שלי, וואו, וואו. זה דבר חזק. יש שם מלא כאב, מלא אתגר. כזה. וזה... אז אני כן חווה. כזה.
אבל איך, איך זה קשור לרחוב?
זה כמו... הרי כשאתה הולך ברחוב, אתה מסתובב, אתה פוגש טראומה. אתה פוגש כאב, אתה אובדן, שכול. אבל אתה חווה כאילו כל מיני ביטויים של הטראומה הגדולה כזה. כל מיני מופעים שונים של מישהו מאבד משהו, מישהו מרגיש נדפק, מישהו מרגיש צודק, מישהו מרביץ, מישהו מורבץ, מישהו רעב, מישהו פערים, או... בסה, מוסדות שיקום, כאילו פסיכיאטרים, פנימי, כאילו... אני הסתובבתי בשנים האחרונות בהמון מוסדות שיקום.
אה, באמת?
הרבה פנימיות, המון מוסדות פסיכיאטריים, בתי אבות, ומסתובב ושוטל שם עצים.
כדאי.
עם אנשים. זה מה שעשיתי בעצם בשנים האחרונות. היום אני פחות מסתובב במוסדות שיקום. כזה.
מה רציתי לספר לך? את התיאוריה המופרכת שלי על סלוויה.
כן.
אז סלוויה דיבונר, כשאתה מאשן אותה, אתה אמור לי שזה משפיע כזה על המאחורה של המוח, כן. ואתה בגלל זה ממש חווה עכשיו משהו אחר לגמרי, אתה לא זוכר מי היית, אתה חווה ממש עלילה, זה גם חוויה שלי הייתה, ואתה חי חיים שלמים ככה, וזה ממש כמו מין וירטואל ריאליטי כזה. עכשיו הסלוויה יש לה כאילו בכפולות, עכשיו מה זה כפולות?
רגע, זה משהו שאתה חווית?
כן, אני חוויתי לגמרי.
כאילו אתה אוכל את זה?
לא, אתה מאשר.
אתה מאשר לא את זה, אוכלתי ואז יפה. אתה חווית חיים שלמים?
אתה חווה חיים שלמים. אתה יכול להיות אבל לא בן אדם, אתה יכול להיות מחוק של שעון, אתה יכול להיות קולב, אתה יכול להיות כל מיני. ויש כל מיני כפולות, שכפולות זה פשוט לוקחים את החומר הפעיל של 20 גרם, מזקקים את זה לגרם אחד, שמים לך את זה על גרם, אז יש לך עכשיו כפול 20, כאילו. עשית בראש אחד 20 גרם בעצם, של הדבר הזה, שזה מאוד עוצמתי. אז יש סוג... שקוראים לו near death experiment, וכמעט כל מי
שמה... מה זה סוג? כמות?
סוג, סוג של סלוויה. עכשיו, הסלוויה, אין לזה זן, כלומר, הסלוויה היא עשויה, זה חיבור שאיזה שמן לפני מלא מלא שנים, חיבר שני סוגים של צמחים, ולא יודעים איזה צמחים הוא חיבר, בגלל זה גם אי אפשר ליצור זרעים של סלוויה, זה הכל איחורים. קצת כמו בננות אולי.
כן.
אז יש סוג מסוים שנקרא near death experiment, שאני מאמין שהשמן שתכנת את הצמח הזה, שלמצא את השני זנים וחיבר אותם ויצר סלוויה, הוא ידע לשים את הכוונה הזאת, כי זה הסיפור. לא משנה מי אתה, מה אתה, אם אתה כאילו, אתה פתאום הופך להיות ידית של דלת, ויש לך near death experiment, או שאתה כאילו איזה זחל, כאילו. ואני חושב שמי שידע איך לחבר את הצמחים האלה, הוא ידע ליצור סוג של virtual reality. כאילו ברור שבתעשיית הפורנו, אז הם יקחו את זה וכאילו יעשו מיליונים, אבל בתכלס אתה תוכל לספר סיפורים בצורה של כאילו ממש לחוות אותם, שזה קצת כמו המטריקס שהוא ממש נכנס לאיזשהו מקום.
הייתה עכשיו סדרה שיצאה בשנים האחרונות נקראת Peripheral, שהם הם כזה יש להם כל מיני מין מסכות וירטואל ריאליטי כאלה, ואז פתאום מגיעה טכנולוגיה לתוך הסדרה שאתה בתוך גוף של מכשיר, כאילו העתק של עצמך,
רובוט כזה,
בזמן אחר,
אוקיי,
בהיסטוריה, במקום אחר בעולם, ואתה שם ואתה מרגיש הכל.
ואתה זוכר מי היית?
אתה כאילו עכשיו עובר לשם, כן?
אז זה הבעיה בסלווי, אתה לא זוכר מי היית. אתה גם כשאתה חוזר לפה, אתה צריך כאילו להיזכר מחדש מה היית.
מה היית כל החיים שלך פה?
כן.
כאילו מוחק לך את הדיסקט?
לרגע, אתה עושה ריבוט כזה, כי אתה היית משהו אחד, חיים שלמים, אולי איזה 80 שנה, שכאילו במציאות עברו איזה 20 דקות, ואז אתה חוזר לפה, אז לוקח הזמן להיזכר כזה, עץ.
יש לי תקופות פה בחיים שזה קורה לי כמה פעמים ביום.
שיש לך ריבוט כזה?
שאני מין כזה, אוקיי, זה אני, זה מה שעשיתי עד היום, זה איך שאני חי היום, זה מה שאני אוהב לעשות, זה העתיד שלי, זה העקרונות שלי.
זה קורה לי גם.
אוקיי, סטארט. יש לי תקופות שזה יותר, עכשיו תקופה האחרונה קצת פחות, אבל זה כזה פית, ווק, כזה... להיות על הציר.
אתה מכיר את, את כל הסרטונים האלה של ה-ASMR?
של כן, הזה? כן.
יצא לך לראות?
כן?
כן. אתה אוהב את זה?
סטייקים.
סטייקים?
פילוט של דגים ככה. כל הזמן, הרילס זה ממש דבר גזור, מה הוא בסופו של דבר מראה לך? מה הוא מראה לאנשים אחרים? קטע שאני ואתה רגע נעשה החלפה, כל אחד יהיה כזה מתישהו ברילס של השני, לראות מה היקום החליט לטרגט לי עם האלגוריתם. כל מיני תאונות של מיכון כבד.
די, נו.
אני צריך להסתכל על זה רגע, מלא אוכל.
מה זה תאונות של מיכון כבד?
עד הטרקטור, מין אתבול, זה פתאום הראה לי מלא מנופים שמרימים איזה מוט ענק, ארוך, איזה צינור עצום, מעל איזה תעלה, כדי להכניס את זה לאט לאט לתעלה, ונופלים איזה 30 מנופים במכה.
יו.
לתוך התעלה נגיד. כל מיני פרקוריסטים, יש לי סרטונים כאלה, שעושים דברים לא סבירים.
וואלה. וואי, מעניין
הרבה
באמת.
הרבה אוכל.
חבל שאין קטע כזה שאנחנו יכולים נגיד להוריד איזה אפליקציה, ואז אני פתאום אראה את הריל שלך, ואתה תראה את הריל שלי לאיזה שבוע.
אז בספר שאני כותב...
יש טכנולוגיה
שהיא לוקחת את ה... היא מתבססת על, על המשך ההתפתחות של טכנולוגיות של ביו-פידבק ונירו-פידבק.
אוקיי.
שהיום מה שהם יודעות זה לקחת את האינפוט מהבלוטות שלך בגוף, כל מיני בלוטות שלך, כזה המוליכות החשמלית של הגוף שלך, הטמפרטורה שלך, הדופק, שדה מגנטי, גלי מוח, כל מיני כאלה, ולהראות לך אותם באיזה פלט ויזואלי, או שמיעתי, יש קצת הבנתי, ואז אתה יכול להגיע למצב של הכרה, למוליכות החשמלית של האור שלך נגיד, okay. לשלוט בה, ולשלוט בה לפי מה הפלט שאתה רואה במסך. נגיד, הם יראו לך את המוליכות החשמלית כלהבה של אש, שכשאתה מעלה את המוליכות, אז האש גדלה. כשאתה מוריד, האש קטנה. Okay. אתה לומד להיות במודעות למערכות גוף שלך השונות.
וואו.
חזק.
כן.
התנסיתי בזה קצת פעם. אז יש לי תיאוריה שאומרת שהדבר הזה הולך להתפתח לרמה דו-כיוונית. שהוא לא משדר לי את זה במסך בפלט ויזואלי, אלא הוא משדר לי את זה חזרה בבלוטה הזאת.
אוקיי.
אוקיי, נגיד הוא אומר לי, הנה תחווה פה מוליכות חשמלית כמו של חבר שלך, או כמו של המורה שלך. כזה תחווה את החוויה ההורמונלית של הבלוטות השונות של הגוף שלך, של המדדים השונים של איך המוח שלך עובד, כמו תחווה רגע את הקוגניטיב סטרים של מישהו אחר.
אוקיי.
או של התוכנה שיכולה לדבר איתך בעצם, לא דרך הקלדה של אותיות, אלא דרך אינטרפייס,
דרך תחושות, דרך הרגשות.
כן, ממש. כזה, יכול להעביר לך חום גוף, כזה, לעשות שחום גוף שלך יהיה כזה כמו של הבן אדם מולך, הדופק, שזה דברים שכבר קורים לנו בכל מיני מובנים, בחוויות אמפתיות. אבל הוא יודע למדוד את זה, ואז גם אחד הדברים שקורים שם, זה בריאות. מפחיד לעצור רפצ'י ככה.
אני אוהב לעצור רפצ'ים.
זה ממש מפחיד, אני מפחד
שם. כן.
אני מפחד למות, יש לי רפצ'ים מאוד חזקים.
אני לא אוהב לאבד רפצ'ים.
נכון.
אבל לעצור רפצ'ים...
אני משחרר אותם מאוד חזק.
תשמע, אתה גם לא באמת יכול לעצור רפצ'י, כן? אתה פשוט עושה אותו בהשייה.
אתה יכול להעט אותו.
כן.
או להמתין אותו.
כן. וזה רפצ'י חזק.
ואז מה שקורה שם זה נהיה חוויה קולקטיבית, של, זה נהיה מין, יש מין רשת חברתית שמבוססת על הטכנולוגיה הזאת, שהאינטרפייס שלה הוא לא ויזואלי כל כך,
okay.
ואנשים נכנסים לזה, זה הופך למין, לטרנד עולמי מטורף, זה כמו מין שטל כזה.
אבל זה ממש אמיתי מה שאתה מדבר, זה כאילו, זה ממש אמיתי מה שאתה מדבר.
אני יודע, אבל זה בספר שהוא כאילו מדע בדיוני, אבל זה
הולך לשם. אוקיי, זה מגניב, כי אתה כאילו עוזר להפעיל את זה.
כן, זה נהיה לאנשים איזה כמו רכיב חומרה מסוים, איזה טיקה או איזה... כזה משהו באוזן, והוא יודע לעשות להם את האינטרפייס ההלוך חזור הזה, אבל, אבל מה שהם מתמקדים בו כל הזמן, זה הגוף שלהם והמפגש. מבין? והם יכולים לבחור להיות באחד הדברים שקורים שם, שזה קורה גם למשחקי כדורגל, או בלהקות זאבים, שניות חוויות של סינרגיה, של חוויה תודעתית וגופנית ביחד. אנחנו רצים באותו קצב, אנחנו באותה אסטרטגיה.
כן, יש איזה מתכון לתענוגות משוגעים.
יש את זה בתרבות שלנו. הופעות של מוזיקה גדולות, תקסים, שמנים גדולים. אנשים יודעים להיכנס לאיזה פלו משותף, תקסים אפריקאים, כזה לסנחרן כל מיני מערכות גופניות ולעוף ביחד כזה למקום. אז הדבר הזה קורה עם הרשת החברתית הזאת, ואנשים גם יודעים למדוד את עצמם, כזה לאן הם מצליחים להגיע ולחוות חוויות גם... אנשים מתחילים לחוות את זה בזוגות.
כן.
אחד עם השני, ואנשים מתחילים לחוות את זה בקבוצות, שהם מצליחים לאחד את זה, והטכנולוגיה הזאת עוזרת להם לעשות את זה טכנית גם.
כן.
היא מקיילת
לך. מה שאני אוהב בזה, שזה לא ויזואלי, הם לא רואים כזה מספרים או משהו.
זה ממש חזק.
זה פשוט כאילו בילדי.
זה מאוד חזק.
הם בכלל אפילו שוכחים שהם עשו את זה.
כן. ובאיזשהו שלב, באיפשהו בשנות ה-50, הם עוברים... איזה קפיצה קוונטית שם, שיש 72 מיליון יוזרים,
okay.
שחווים איזה חוויה משותפת של להגיע לאיזה flow state משותף,
okay.
וחווים, אנשים מתארים את זה כמו מין הר סיני כלשהו, כזה, והם במכה הם רואים שם איזה vision, הם מתחילים להסתובב, והם כולם ביחד רואים אנשים, כזה אנשים ספציפיים שהם קולטים אותם, שיש להם כנפיים.
מגניב, כן.
הם כולם רואים פתאום את הכנפיים שלהם ביחד, okay. לאנשים ספציפיים. לא לכולם.
זה נייס.
והם רואים שם, נבנית לה חברה חדשה בתוך הוויז'ן הזה.
כן.
מין ציוויליזציה שתופסת את הדברים אחרת, מערכת הערכים קצת אחרת, כזה, איזה אפיפני גדול, והעולם שם ממש כמו, מתפצל בכל מיני מובנים, גם לשתי אנושויות, כזה.
כן.
באופן קצת יותר מוכרז וזהותי גם, שזה מין פוליטיקה של זהויות שם, זה אוסף של הרבה מאוד פליטים, כזה. זהות פליטית כזאת, אבל כזה ששם עוברת איזה קפיצה של עוצמה, שזה סיפור לא כזה ישן באנושות.
כן. תגיד, אם היית...
לא כזה חדש.
אם היית יכול עכשיו, כאילו, הטכנולוגיה הזאת פשוט הזכירה לי, נגיד היית יכול עוד 25 שנה להתחבר ככה עם האצבע שלך לאיזשהו מחשב, ואז המחשב מראה לך את כל הקול הפנימי שלך, כל הסוגים של הקול הפנימי שלך, כל המחשבות שאתה חושב, והסורק אותך איזה יום יומיים, והיית יכול דילית, להוריד דברים כאילו, או להוסיף קולות פנימיים אחרים. היית עושה את זה? היית מתחבר ככה למחשב בצורה כזאת?
אנחנו עושים את זה כבר.
נכון, אבל לא באותה מידה.
זה בתכלס כן באותה מידה. כל מה שאנחנו לא מוחקים, כי אנחנו לא עד הסוף רוצים למחוק אותו פשוט, יש לנו איזו הקשרות נוסטלגית אליו גם, או שאנחנו מפחדים למחוק אותו.
כן.
מחיקה מוחלטת של דברים, זה משהו שיש לנו את היכולת לעשות אותה. ממש קרה לי בחיים. יש דברים שעזבו אותי. עברתי גלגולי נשמה מלאים בחיים האלה. באמת השתניתי על כל מיני דברים.
עברת גלגולים.
כן, דברים שאהבתי, דברים שהפסקתי לו, דברים שבחרתי להוציא, דברים שממש שיניתי את החיים שלי. ואת התודעה שלי, ואת התודעה שלי עובדת, ואת התפיסות שלי, ודברים שמשכו אותי, או לא משכים אותי, או כזה, שאפתי אליהם, אני שחררתי אותם, מין כל מיני שינויים ממש עמוקים. אז יש לנו את זה, וזה מגניב כמטאפורה גם.
אבל אם אתה יכול לעשות את זה ככה מהר, על מלא דברים.
זה... לא יודע. נראה לי שזה גם אפשרי.
אני הייתי רוצה, אבל אני פשוט לא סומך מספיק על הטכנולוגיה להתחבר אליה ככה.
אבל אתה כבר עושה את זה, כל פעם שנכנסת עם כל מיני פסיכדלים, זה באמת מה שאתה עושה, ואתה נכנסת...
לא, אבל זו טכנולוגיה שאני כן סומך עליה, היא כזה...
זה, אבל זה גם, זה עניין של תפיסה, זה אינטרפייס כזה. כאילו, אני גם חוויתי דברים מאוד מאוד מסוכנים ומפחידים עם, עם החומרים האלה.
לא, גם סיפרת, החוויה האחרונה היא לא קלה. ו...
ויש יותר קשה מזה גם.
ויש כאלה גם שלא יוצאים מזה.
נכון, יש הרבה שלא יצאו מהדברים האלה, יש הרבה שלא חזרו מהפרדס.
כן.
או שחזרו מספר אחד או שתיים.
אוי, זו הגדרה מעניינת, לא מה? חזרו מהפרדס.
כן, זה כי זה באמת מקום ספציפי, כמו שאמרת על ה... על להגיע לסימולציה ספציפית, כן. של לחוות חיים שלמים, זה סימולציה מאוד, זה מסלול מאוד ספציפי שקיים, זה חדר.
נכון, חדר כן, גם שם, גם בטרנס אתה לא כל כך זוכר מי היית. אני פעם אחת זה קרה לי רק, שהייתי באמת, הייתי לא ממש שם, הייתי כל הזמן על הצוק, כאילו היו רגעים שלא זכרתי מי הייתי, והיו רגעים שכן.
כן.
כאילו גם הייתה לי היסטוריה אחרת. זה קטע שאתה לפעמים מופלאפ, לפעמים כאילו, בסיטואציה הזאת, היה לי גם את ההיסטוריה של הבן אדם המופלאפ, שהייתה משהו אחר לגמרי, וגם הוא עבר חיים שלמים.
כן, 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 אתה חווה את השעות האלה, אתה חווה את כל הנצח שבהם, את הכל, את כל הטיימליין של כזה.
אבל כאילו כשהתחלת לנשק את הקריסטלים, אז הבנת שאתה חוצה, אתה עושה משהו אקטיבי, אתה עכשיו הבחור המנשק קריסטלים.
שם הייתי מאוד פעיל עדיין. בטח, זה רק מאוחר יותר שטרנס מלא.
כן, כאילו, אבל זה ההתחלה.
טרנס הוא גם תהליך, גם החלק הזה יש בו מן הטרנס. נגיד, בכל מיני מובנים, בעצם זה שהגעתי לנקודה הזאת בחיים, זה אוסף של הליכה לכיוון, הרי מה זה טרנס? זה מין כזה כמו, אתה כמו באופן בלתי נשלט עושה משהו. אני מרגיש כאילו, יש צד בי לפעמים שמרגיש שהגוף שלי, אמור ללכת לאנשהו, הוא יעשה משהו, אני יכול לחשוב על זה כל מיני דברים, אני יכול כן. להרגיש כזה כל מיני דברים, אבל לשם הייתי אמור להגיע, לפגוש את מאיה, כי היא מין ככה, ולהגיע למקום הזה, ולנשק את הקריסטלים האלה, ומין דרך ארוכה שעשיתי כל החיים, שהובילה אותי לשם.
כן, לפגוש את חנוך.
חלק מאותו הטקסט, כן, מהטרנס כזה.
זה קטע מה שתיארת על המים, שלקחת שם המים, כן. עשית על שני הצדדים, וזה כאילו, עשית תנועה כזאת, כאילו זה פתח לך קסדה כזאת.
כן, כן.
ויצאת מהקסדה.
כן, ממש זה.
כאילו קסדת הנורמליות.
זה היה כמו לפתוח את ה... לא יודע אם לוח אם זה המילה, או את הגרעין של התא, של ה-DNA, של התודעה והנשמה שלי כזה, שזה מקום שקצת מפחיד לגעת בו. כזה זה התיבה, תיבת המתגים הכי בסיסית כזה, של הדיזיין שלך כזה.
כן.
ללכת ממש עמוק, ממש עמוק. גם הרגשתי שם שאני לא, זה לא יהיה רק כזה המופע הזה שלי שימות, אם אני לא, אם אני לא אשרוד את זה.
כן, שזה מה שעושה
את זה. זה השורש הזה. שהשורש הזה אנחנו יודעים, הנה, תראה מה אחד כמו אברהם, או ארכיטיפ כמו פטריה, כאילו, איזה עוצמה יש לה ביקום כולו. ואתה יכול כזה להיות, ברמת נוכחות כזאת בעולם הזה, שאתה יכול גם להיעלם. יש דברים שלא פה. נראה לי.
כן.
אולי הם כן פה.
זה מה שאמרנו קודם על סיפורים, שהם גם מאוד מאוד אמיתיים, אבל
מאוד
הם גם...
מאוד חזקים לסיפורים.
כן. אני שמתי לב פתאום, כן. שבכלל בדיבור, הרבה אנשים פשוט רוצים ש... ידברו על הסיפור שלהם, או שהם יבחרו את נושא הסיפור. כאילו, שמתי לב ש... הרבה פעמים באינטראקציה אנושית,
כן.
שכשאני בתוך זה אני לא שם לב, אבל נגיד שיוצא לי לשמוע שיחות של אחרים, אז הם כאילו כל הזמן משחקים משחק הזה, של איזה, מי בוחר את הנושא לשיחה. והוא כזה המנצח של המשחק.
מעניין לעשות הפוך אז.
מה, לא לבחור את ה...
שכמו שאמרת קודם, שכזה מישהו אומר לך לאן ללכת, אז אתה הולך הפוך. אז לעשות במקום לאן, נגיד, כמו לשאול אחד השני שאלות, ורק לשאול אחד השני שאלות.
כן.
לא לענות.
נכון. זה כאילו משחק ההפוך.
נגיד, זה משהו בדרך כלל, אני מרגיש שקורה הרבה כזה גם שיחות מהסוג הזה, בפודקאסטים מהסוג הזה, זה בן אדם אומר, ואז השני אומר, ואז אחד אומר, ואז השני אומר. ויש כאלה שכמו לקס פרידמן שהם קצת יותר שואלים.
אתה מאזין לפודקאסטים?
כן.
אתה צרכן פודקאסטים?
כן. לא הרבה סוגים, נראה לי יש ג'ו רוגן חזק ולקס פריד.
הזלת? בחיים לא שמעתי.
אני מאוד ממליץ.
כן.
יש כל מיני חבר'ה, יש דברים מגניבים שם.
לא, איכשהו לא יצא לי.
ולקס פרידמן.
כן, לקס פרידמן חזק, או שאתה מכיר, שהיית גם בפודקאסט שלו.
וייטמן.
כן, של מפיצים אור. אז הוא שלח לי פעם את לקס.
אני אוהב את לקס פרידמן, אני עכשיו שומע אותו.
חזק בחייזרים, לקס, לא? הוא כאילו.
לא, זה ג'ו.
זה ג'ו? חשבתי שלקס גם הוא בקטע של לשאול אותם על חייזרים. כאילו זה הכי מחרמן אותו חייזרים.
וואלה.
מביא כזה את ביל גייטס, אבל הוא בעצם רוצה לשאול אותו על חייזרים.
גדול.
לא? כאילו ככה הסתכלתי עליו.
אז לא, אני חושב, הוא מאוד חזק בבינה מלאכותית, בטכנולוגיה. הוא מאוד חריף בזה, והוא מאוד חזק בשלום ואהבה.
אשכר.
הוא הולך ומדבר עם מנהיגי העולם, נוסע לאוקראינה, לגבול, החם.
כן, פוגש את האנשים הכי גדולים ביקום.
כן, פוגש את הנשיא, בא לארץ, יושב עם ביבי, ואז עם יובל נוח הררי, ואז עם מוחמד אל קורד,
ושב עם ביבי?
כן.
די, לקס פרידמן,
ושב עם ביבי? שבוע הוא העלה את זה, ושמעתי את זה, לא זה יומיים. שיחה מעניינת.
אשכה.
נורא קשוח. זה מה שהציף לי את כל הכאב סביב הסיטואציה. זה היה כזה היום של החקיקה.
באמת.
זה גאון שהוא העלה את הפרק ביום הזה.
כן.
כאילו כמה ימים לפני החקיקה הוא מעלה את ביבי. ואז את יובל נוח הררי יומיים אחרי זה, ואז בחור פלסטיני שמספר דברים, מה זה קשוחים? יו. קשה לי לעבור את הפרק, מרוב שזה קשוח.
שזה גם אצל לקס?
כן.
וואו.
הוא שחרר את שלושתם באותו שבוע.
יו.
מאוד חריף.
כן, הוא דמות כזאת. גם איך שהוא מצלם את זה. הוא
מצלם את זה מאוד יפה עם הוידאו, ועורך את זה יפה.
הכל נורא מדויק. קצת כאילו רובוט עושה את זה.
מאוד רמה, מאוד סטייל, אבל כאילו רובוט עושה את זה, אבל
יש לו גם כל מרחש כזה קצת, כן, נכון,
מלא רגש, הרבה רגש. הוא עם החליפה שלו הזאת.
כן, עם החליפה.
אני ממש, זה ממש חמוד.
נכון, ממש זה מאוד חמוד.
אני ממש אוהב את האיש הזה, הוא גם מקריא פתאום שיר של דוסטויבסקי.
כן, כן,
הוא מתחיל בקר, הוא מדבר מהלב.
כן, כן, הוא מתוק.
סומך עליו כזה. כן. עוד, גם ג'ורדן בי פיטרסון, אני שמעתי הרבה בשנה כן. האחרונה. ו...
אני לא מסוגע, אני מרגיש שהוא עובד עליי. הרגיש
קצת פחות בא לי לאחרונה.
כמו להקשיב לביבי.
כן, הוא נהיה לי יותר, אני עדיין שומע אותו, אבל הוא נורא כועס כזה.
כן, מריה.
כאילו, די.
אני ממש בא לי שכאילו כבר הטכנולוגיה של ה-ChatGPT והכל התפתח, ואז אתה תוכל לשמוע נגיד את, לא יודע, נפוליון בפודקאסט.
לא, אתה יכול לשמוע גם את ג'ורדן בי פיטרסון בנחמדות.
או כן,
לסדר. תבוא אליי עם ידע דומה, רק תבוא אליי בטוב.
יש לך בסטינגס.
ואל תהיה כזה כאילו קשה עם כולם.
כן, כמו שיש לך להריץ מהירות וכאלה, אתה יכול גם לשנות קצת את הכל, את האופי, את הטון.
אז היה.
כן, אנחנו מאוד קרובים לזה שפשוט פודקאסטים ייצרו את עצמם.
איזה מעניין זה, שאם ChatGPT יוכל לקחת נגיד מישהו כמו ג'ורדן בי פיטרסון, ואז לשנות לו את המוצא האתני שלו, ובהתאם לזה גם את ה-state of mind שלו, הוא כאילו מין...
תשמע, מה שמדהים בזה, זה להיות ג'ורדן פיטרסון, ולראות את זה, כאילו לראות את עצמך כן. בלי, או עם אופי אחר.
זה מאוד חזק, זה מעניין. יכולים לעשות כזה דבר.
כן.
לעשות לבן אדם חוויה אנתרופולוגית על עצמו.
מה אם היית יותר נחמד?
אני אגיד שלשמוע את עצמך מדבר זה כזה. לשמוע את עצמך
לשמוע את עצמך, מדבר זה קצת עוננות כזה, זה כמו בהודעות קוליות, שאתה מקשיב לעצמך.
אני לא מצליח, אני לא שמעתי נגיד את כל ההרצאות ERR שלי, הייתי מרצה המון, יש לי 10 הרצאות של איזה שעתיים פלוס.
אבל הרצאות זה אחרת, זה קצת כמו מופעים גם.
אבל גם את הפודקאסטים שלי קשה לי לשמוע.
את הפודקאסטים שלך לא שמעת?
שאני הפעתי בהם כמעט ולא, אולי שתיים, אבל הפעתי בלא מעט, וגם את הסלוני ERR, את השיחות שאני עושה פודקאסט.
כן, אתה עושה?
כן, זה פורמט קצת אחר, זה...
וזה בספוטיפיי?
זה בזום, וזה ביוטיוב אחר כך, זה מצולם. עוד לא העלינו לזה גרסות אודיו אף פעם.
למה?
אני אגיד שאני בא לי קצת, גם התחלתי קצת עכשיו לעבוד על פורמט אחר לגמרי, כי הפורמט הזה עם הזום, והוא זום לייב. ואז יש בתוך זה מלא, אלן כולם, ברוכים הבאים, זה כאילו תוכנית, כמו תוכנית טלוויזיה, רק זום, ההתנהלות סביב זה קורית שם, וגם אם יש אין קליטה פתאום, או לא שומעים, כאילו זה מין, זה לא איכותי כמו זה. זה ממש איכותי.
כן, תשמע, יש קטע במיקרופון, שהוא מיקרופון אמיתי, שהוא אפילו לא איזה דש כזה שיש לך פה בחולצה, שהוא מייצר את הסאונד הזה שאנחנו רגילים אליו מהרדיו, וזה כאילו, זה פודקאסט, כי זה אינטימי כאילו יותר, אתה ממש כאילו לוחש באוזניים של אנשים שמקשיבים.
אני אוהב את זה.
זה הסטנדרט שלנו.
זה מה שאני אוהב, כי אני באמת עכשיו נגד ראיינתי את ראשי הכפר של פיפלנטרי בהודו.
אוקיי, מגניב.
הם יצרו שם מסורת ממש מדהימה, אחרי שהבת שלהם נפטרה ב-2007, הם נטו לזכרה עץ, ומאז כל תינוקת שנולדת שם בכפר, הם נוטעים 111 עצים.
וואו.
הם נטו כבר, מאז 2007, 350 אלף עצים.
יו.
והם אנשים, מה זה מגניבים וחמודים? וגם אצלם רואים ונטעת. זה גם מילה בסנסקריט.
מצחיק. תשמע, אתה יכול להיות עם מיקרופון טוב, כשאתה מדבר איתם גם, אתה יכול לחבר מיקרופון טוב לזום.
אפשר, אני ראיתי שג'ורדן בי פיטרסון וביבי עשו את זה ב-HD, מצלמות סופר איכותיות וסאונד ממש איכותי.
רגע, מי ראיין את ביבי, ג'ורדן פיטרסון?
גם וגם.
אה, גם וגם?
אשכרה. עשו בנפרד,
כן. זה תותח.
כן, ביבי הוא בן אדם מאוד רציני.
תשמע, בפודקאסטים רציניים, שאתה רוצה להקליט מרחוק, אז אתה פשוט שולח להם בדואר מיקרופון, ממש טוב, ואז יש להם את זה להקלטה, ואז אתה מקליט גם.
זה ההבדל, זה המיקרופון, באמת?
לפי דעתי זה כל ההבדל, כי כל העניין הזה של הפורמט וזה שרואים אותך.
זה כרטיס קול, כל מיני דברים כאלה גם.
בגדול אתה יכול לקנות מיקרופון טוב שמתחבר ב-USB למחשב שלך, אתה לא חייב כרטיס קול. במיוחד אם אתה מקליט רק את עצמך בערוץ אחד, ומקליטים את עצמם. יש לי חבר שאני מקליט אותו בטרפטיז.
אבל איך אתם מקליטים? על איזה תוכנה?
הוא בפורטוגל, אז הוא מקליט בזום שלו. לא, זום המיקרופון. אתה זוכר את
זה של הצילום?
אז הוא יש לו זום טוב, ואני מקליט אצלי, הוא מקליט אצלו בזום, ואז הוא שולח לי את הקבצים. ובזמן שזה, אנחנו מדברים בזום באוזניות, בשביל שלא ישמעו במיקרופון. שלא ישמעו אותה, אתה מבין?
מאוד מתוחכם.
לא מתוחכם.
ומגניב.
כן, אבל הסאונד הזה זה נראה לי כל מה שעושה את ההבדל, אם זה רק אודיו.
ממש.
כן.
כי אני לא יכול לשמוע דברים כאלה בדרך, אנשים עם סאונד מעצבן, עם דיבור מעצבן.
סטנדרט שלנו היום מאוד גבוה. סאונד זה יחסית משהו שאתה יכול להביא באמצעים מאוד פשוטים, באיכות סבבית.
אני, זהו, אני אעשה את זה. מה שאמרת כן. לי עכשיו, סוגר לי ממש פינה.
ואז תעלה לספוטיפיי, כי זה... אני נגיד, יש הרבה פודקאסטים שמצלמים אותם, אני לא רואה. אני צורך אותם
אני
בתור סאונד.
ככה אני אעשה הרבה יותר סלון ERR, ואני כן אעשה את זה באינטרנט. אני כן. פשוט יפסיק, אולי אני, כי אהבתי גם את הקטע של הזום לייב, זה מרחב, מה זה עוצמתי, קהילתית,
בגדול,
הבעיה היא שהסאונד,
אתה יכול לעשות את זה כמו הבחור הזה, איך קוראים לו, שהוא התחיל נראה לי בקורונה, או קצת לפני, שהוא קודם מראיין אנשים בזום, אבל זה כמו פודקאסט, מיכאל נראה לי,
מיכאל מירו,
נכון,
כן, אז... מזמין אותי להתראיין, לא קרה בסוף,
אז זהו, לא מזמן ראיין איזה חברה, אז הוא פשוט מקליט בזום, האיכות אצלו לא מדהימה.
אבל זה בלי קהל לייב.
אתה מדבר בגלל הלייב.
אני עושה את זה עם לייב, ואז אני עושה מין בז סביב זה.
מה זה, ישבנו 80 שעות. טוב, מה, נעטוף?
נראה לי שאנחנו נעטוף, אני בן אדם מתפקד, אני מחר עושה דברים בעצם. זהו.
יאללה. wrap it up.
It's a wrap.
טריפטיז, תווידוי פסיכנלי, הבית וסיפורים שקרו בפנים.